103.3 FM ישראל במלחמה לוח שידורי מיוחד ב-103 FM עכשיו בן כספית ואבי סחרוף
מה קורה?
יותר טוב מזה מה אני אגיד לך?
ונשתגע
לא בוקר פשוט בלשון המעטה
כל מאז השבעה באוקטובר כל פעם שאני אומרים לי אני תודה ואז אני אומר בשמחה ואז אני שואל את עצמי מאיפה הבאת בכלל את השורש הזה סין ממחת איזה שמחה איך אפשר בכלל להשתמש במילה הזו בימים טרופים אלה ואתה יודע הסיפורים נמשכים והתמונות והמראות והמשפחות ועכשיו מתווסף לזה גם החיילים שנהרגו בהמוניהם גם בשבעה באוקטובר, אבל אנחנו כבר בתוך עזה עמוק. יש איזה עיתונאי, תכף אני זכר מי הוא, הנה, קצין מודיעין אמריקאי, שהעריך מהניסיון של פלוג'ה, מוסול, רקה וסאדר סיטי, שכיבוש עזה יעלה לצהל בין 4-20 חיילים ביום. תשמע, זה האירוע. כאילו, אנחנו לא כל הרע מקהיר שמסבירים שעכשיו יהיה לנו פה, אתה יודע, הר הבית בידינו, והטנקים ישעטו פנימה. זה האירוע. ואנחנו עם 13 הרוגים ביממה, וזה הכל טילים או נונטטים?
נונטטים. ומטען.
לא, התכוונתי להגיד, טילים ונונטטים או מטענים, כן, מטען על הטנק,
כן.
ונונטט לתוך הנמר.
כן.
אתה הסתובבת בנגמשים בחייך, נכון?
בקושי. אני הסתובבתי ברכבים אזרחיים רוב חיי.
אוקיי,
קורס סמלים וכאלה, אז עליתי על נגמש וגיליתי מה זה. 2014 נכנסתי לעזה עם כוחות צהל, בתוך נגמש כזה סטייל. תראה, אני שומע עכשיו כל את הבאז הזה
בצוק איתן?
כן, צוק איתן.
בזלדה?
אני חושב שזה היה זלדה. נראה לי, הייתי עם קושמרו וזיו קורן בנגמש, ולא נראה לי, הביאו לנו נמך.
כן, כן.
אבל בשורה התחתונה, תראה, אני רוצה קצת להתמקד בדברים החיובים, ואתה יודע, אנחנו בקלות יכולים עכשיו לרדת.
אני זורם.
יש פה מבצע.
מרה שחורה זה לא פתרון.
יש פה מבצע, יש פה מלחמה. לא מבצע, יש פה מלחמה, ו... כרגע לפחות, יש פה הישגים משמעותיים, זאת אומרת, יש פה, אני מאלה שבאו ואמרו, רבותיי, כל אלה שאומרים לכם, חמאס מפסיד, הוא לא מפסיד, אמרתי את זה במשך כל השבועות, שעוד לא החלה פעולה קרקעית. פה אתה רואה כבר שמתחיל לזוז משהו, אני לא אגיד לך שעכשיו חמאס, זהו, מפורק, לחלוטין לא, חמאס מתפקד, יש ירי של רקטות, הזרוע הצבאית שלו, הפיקוד הבכיר עדיין פועל, קיים, חי ונושם. אבל אתה רואה שכבר יש פה פגיעה משמעותית בדרג ממפי מגדים, אתה רואה שמערך המנהור מתחיל להיפגע, אתמול ההפצצה הזאת בג'בליה, ואני ראיתי כל אחר הצהריים את אל-ג'זירת השידורים, שמע, רחובות קרסו, בתים קרסו פנימה לתוך המנהרה הזאת, והיה שם חתיכת קודקוד של חמאס, בחור לא אמיץ במיוחד בשם אברהים ביארי, שבאמת הפעילות שלו נגד ישראל הולכת הרבה אחורה, כמעט 20 שנה, אז עשה את הפיגוע באשדוד, אם אתה זוכר,
ב-2004. למה אתה אומר שהוא לא אמיץ? הם מסקרן אותי.
כי הוא הוביל את ה...
שלח אנשים, לא יצא בראשם.
לא, הוא גם כנראה היה בפרונט של ההסתערות הזאת שהייתה ב-7 באוקטובר, והתקפה כזאת היא לא אמיצה בעיניי. זאת אומרת, התקפה כזאת שאתה הולך כדי לשחוט אנשים, אזרחים חפים מפשע, זה מעשה של... ג'בן, אני אגיד את זה בערבית, שיבין במקרה אם הוא שומע, אבל של פחדן נפשע.
מה שומע? לא חיסלו אותו? לא הבנתי.
חוץ.
אז אתה מאמין שהוא עכשיו עם הבטולות.
אם הוא שומע 103, כשהוא יחד עם הבטולות, להנעתו, אז שישמע מה יש לי לומר לו.
הוא שומע 103, הוא לא סבל מספיק.
אבל מה שאני מנסה לומר, אתה יודע, עזה מחותרת עכשיו. עזה מבוטרת, אתה יודע מה? אין צפון מחובר לדרום. יש כרגע כוחות שפעלו על אזור ואדי רזה, כלומר ואדי עזה, נכנסו, ביטרו, יש נתק בין צפון לדרום. יש כוחות שפועלים במזרח העיר, קצת מצפון גם, כלומר ג'בלי זה מצפון, מצפון מערב גם, האזור הזה של מה שהיה בית להיה, הכל ככה מתכנס לו לאט לאט, זה ייקח עוד הרבה זמן, אבל הקטע, כבר יש לחץ על המרכז השלטוני של חמאס.
זה מה שעושים, מחרסמים לאט לאט,
כן.
מחתרים אותם, כאילו אנחנו מנענעים את העץ שיפלו את הפוכים, לא דוהרים פנימה, כי אם נדהר פנימה, המחיר יהיה הרבה יותר כבד.
נכון.
עוד פעם, אני מאלה העצב העצום על החיילים הצעירים האלה, תורא את הסיפורים, אתמול, בערב הספקנו רק לראות את הסגי ליפשיץ, לא,
כן,
ליפשיץ. לא, 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 ליפשיץ, אבל לא סגי, אלא לוי.
לוי ליפשיץ.
ואיזה כן. אלם חמודות, אתה פשוט קורא עליו ושומע עליו, וההורים שלו נתנו שם ספיץ' משוגע, מלא אומץ וכבוד, ובכלל, אתה רואה את כל התעצומות נפש של עם ישראל, אין, אין עוד עם שיש לו עם כזה.
תשמע,
אני אומר את זה אחרי, תוך כדי מלחמתי במכונות הרעל וזה, אין עם כזה, אין.
אני רוצה שנייה, בן, שנייה.
בבקשה.
תראה, שמות החללים, ומאיפה הם באו? סגן אריאל רייך, בן 24 מירושלים, שריונר. רב תוראי, אסיף לוגר, מיגור, יגור, דוד 77. סמל עדי דנן, בן 20 מיבנה, מפקד כיתה בגדוד צבר. סמל ראשון הלל סולומון, בן 20 מדימונה. סמל ראשון ארז משלובסקי, בן 20 מאורנית. סמל ראשון עדי לאון.
אורנית זה, אני יודע לאן אתה חותר ואתה תמשיך תכף, כי אתה מראה שזה פסיפס של כולנו.
משוגע.
אורנית אגב זה התנחלות, זה שני סנטימטר בצד השני.
כן, על הקו של, על הקו הירוק.
אורנית כמובן, אורנית.
אורנית.
תמשיך.
סמל ראשון עדי לאון, בן 20 מנילי. רב תורה עידו עובדיה, בן 19 מתל אביב. רב תוראי ליאור סימיונוביץ' בן 19 מהרצליה. סמל ראשון רועי דאווי בן 20 מירושלים. כולנו שם.
אתה יודע,
כולנו
אתה
שם.
מוציא לי את זה, אני כל הזמן חושב על זה, אני עברתי גם על הרשימות של, של השבעה באוקטובר, שזה חתיכת עבודה, גם של החיילים, גם של האזרחים, ואמרתי, אני לא אסלח, אני לא רוצה עכשיו ללכת לפוליטיקה המזוהמת הזאת, לא אסלח לכמה אנשים שאתה מכיר טוב, שאני כל הזמן בודק כמה אשכנזים, כמה ספרדים, כמה חילונים, כמה דתיים, כמה מתנחלים, כמה תל אביבים. זה לא היה.
עזוב.
זה לא היה.
זה עם ישראל כבר יודע ומבין, ואנחנו מבינים את הטעות של כולנו, ואני מקווה שגם במחנה השני מבינים, ואני יודע שיש שם אנשים שמבינים היטב, ואנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה מול אויב באמת, אתה יודע, ואני הכרתי את האויב הזה כל כך טוב, מהיותי חייל ודרך היותי עיתונאי שהלך ופגש אותם, וברצועת עזה הייתי עד 2007 פעם בשבוע פחות או יותר. את כל צמרת חמאס.
אני פעם בחודשיים, הייתי נוסע לדחלן.
אז אני הלכתי ליריבים שלו, למחמוד הזהר ואיסמעיל הנייה וכל החראות האלה עכשיו, שמככבים, עדיין מככבים.
איפה הזהר נעלם?
זהר זו שאלה טובה, אתה
נעלם.
יודע, הוא נעלם, הוא נעלם כבר כמה שנים, כלומר...
באופרת יצוקה הוא הוריד את הזקן.
אני, לפי דעתי, הם לקחו את הזרוע המדינית שנותרה בעזה, לא הרבה מהזרוע המדינית נותרו בעזה, אבל אלה שעדיין שם לקחו אותם מהר מאוד להחביא אותם מתחת לפני הקרקע, אחרי שהורדנו, חיסלנו שם את אוסמה מזיני, שזה היה אחד מראשי הלשכה המדינית,
צריך ואת אשתו לחסל...
של, אשתו של עבדל עזיז רנטיסי
שחוסלה. לגדוע את הזרוע המדינית, לגדוע את הזרוע הצבאית, לגדוע את הזרוע החקלאית, לגדוע את הזרוע האקדמית.
נכון.
איזה זרוע שאתה רוצה להסביר לי שיש שם עכשיו, צריך פשוט להעלים אותה מהעולם.
אני מסכים איתך, ואני הולך לשמוע עכשיו כמו האחרונה, אני לא יודע, אבל אין מה לעשות. הארגון הזה הכריז על עצמו כבן מוות, ולכן צריך לממש את, את מה שיחיא סנואר ציפה וקיבה לו. הוא רצה שאנחנו נלך למלחמה, הוא יקבל את המלחמה.
הוא צריך להרגיש כמו נסראללה אחרי לבנון השנייה, בהבדל אחד, שהוא צריך לגמור את זה לא בחיים.
אני רוצה להגיד לך, בן, מה שחסר לי גם, בשבועות האחרונים, זה מישהו דובר ערבית, מטעם הממשלה, אני לא מדבר איתך על הצבא. לא על אביחי דרעי שעושה עבודה מדהימה מהצבא.
יש לך כל הדברים האחרים מטעם הממשלה, יש לך?
לא, אבל תשמע, אם מישהו פונה...
אין כלום מטעם הממשלה.
אם מישהו יפנה לפלסטינים...
הדוקטור יששכרוף, אין כלום, אין... הכי מעצבן זה ההסברה. פיתחנו טיל חץ, שידע לקחת את הטיל של החות'ים מחוץ לאטמוספירה בכלל. מה שקורה עכשיו במסע האנטישמי נגד היהודים וישראל בעולם, זה יותר גרוע מטיל של החוטים, ואין לנו חץ. עכשיו, מה? אנחנו אומת הסטארט-אפ, אנחנו הפלספנים הכי גדולים ביקום, יש לנו את כל המוחות, יש לנו את כל הארגונים, יש לנו סייבר ושמייבר והייטק. מה הבעיה להשקיע $500 מיליארד במערך כזה, שבאירוע כזה מתנפל ומפרק את כל הרשתות בכל השפות?
אז אני רוצה לחסוך לך כסף.
אתה מעלה לי את הלחץ דם,
אני יודע, אני שם לב, אבל מי שצריך לעזוד את זה.
טוב, בוא נמשיך את זה.
בוא נעבור לטל.
טל עברה, רגע, עושה פלסנר ושמואל בן סימון. אנחנו הפיקו את התוכנית הזאת. פרשננו הצבאי, טל עברם שלום.
התחלתם הכי מהר, ועכשיו אתם מגבירים.
כי בדיוק. ואפשר להגיד את זה גם על המבצע, כי אנחנו בלילה, בוקר של לילה מאוד קשה שמבחינת בשורות.
כן, בוקר מאוד קשה, כי אתה יודע, האירועים אנחנו מתחילים לקבל בשעות מסוימות את הנפגעים, אבל בעצם למעשה היום של אתמול היה היום הקשה, ולא
כן.
הלילה, וזה חלק מהמלחמה, ולצערנו, האירוע הקשה באמת ביותר, קורה באותו נמר, שסופג נונטט, ככל הנראה, מחבלים שיצאו ממנהרה, וירו את הנונטט, ואני לא אכנס בדיוק ולמה, אבל זה לפעמים המבאס במלחמה, זה הפער הקטן, אולי הטעות קטנה, בסך הכל האמצעים הללו שנמצאים שם היום, ביכולות של צהל הם אמצעים טובים וכדומה, אבל שזה פוגע, זה פוגע. לצערנו, זה נגמר שם עם 7 הרוגים ועוד 4 שנפגעו בוודאות, ואתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לתיאורים יותר מהדבר הזה, אבל...
אבל אני ראיתי היום, ראיתי כתבה היום כבר באחד האתרים, שאומר שזה כישלון פרויקט הנמר, אני חושב ששנינו מסכימים שזה לא הסיפור פה.
אנחנו חושבים, כאילו, אנשים עוד לא, הרי צריך קודם כל, מי יודע לתת בכלל תחקיר לאירוע כזה, בשלב כזה, כדי להגיע למסקנה כל כך לא רצינית כזו. היה צריך ללמוד, להבין מה הבעיה. אני חושב שאני מבין ואני לא רוצה לפרט, ואני לא חושב שזה משליך על הכל. אני חושב שזה אולי גם קשור לטכניקה וטקטיקה קרבית. הרי אתם יודעים, התחלתם לדבר קצת על עופרת יצוקה. יש הבדל משמעותי, דרמטי, בהרבה דברים. אתם זוכרים, עופרת יצוקה, הם ידעו לראות עד 14 קילומטר בערך, הייתי עוד מודד את זה עם זימת קורדינטות, לדעת איפה זה נפל. היה להם קסמים וגרדים, ב-14 קילומטר. לא היו מנהרות. זה עוד לא היה בדיוק צבא טרור כזה מאורגן, בתפיסה הגנתית.
איזה פספוס זה היה, עופרת יצוקה.
ולכן, דרך אגב, הכל הרי חוזר רק בהתאמות של התקופה, הרי שערי עזה שאנחנו רואים עכשיו, הרי זה מתקשר. אבל דרך אגב, אנחנו הרבה יותר עמוקים מכל מבצע עופרת יצוקה כן. עכשיו, בלי להיכנס
לפרטים. יש עכשיו, דרך אגב, ארטילריה כבדה, על פי הדיווחים של הפלסטינים, ארטילריה
כן,
כבדה על היי זיתון, שכונת זיתון.
הזיתון, אתה יודע, אתה יודע, יש לך כבר את זיתון, ומערבית לג'באליה, ואתמול אנג'וסת הזהר כבר שמענו עניין.
זה מדרום לעיר עזה, רק שנבין.
ושעתי,
ולא שקי עזרה, אבל קרוב. אתה מחלטר כסגן דובר חמאס, נכון, סחרוף?
כל הזמן, כל השנים.
עכשיו, לא, אני רק אשלים ואני אגיד, את הסיפור שלנו אומר, בסוף הדבר שצריך להקים את עצמו בלחימה הזאת, הרי ידענו ששומר החומות לא באמת הוציא אותה מהמנהרות. הסיפור הזה שאתה בסוף מתקדם, ויש לך גם כוחות מאחורה, ובסוף הם רוצים להיכנס לך באמצע, זה בדיוק הדבר הזה שאתה צריך להיות מוכן אליו. אני יכול להיות שזה הדבר, אבל אני רוצה להגיד לכם, כאילו זה הפגיעה הזאת וההרוגים שיש לנו, והמחירים כל כך כואבים וכבדים. לא יהיה פה 101, זה ברור, אבל שתיים, זה לא אומר שהדברים כרגע הם לא עובדים על פי איזושהי תוכנית, שבסוף צריך להבין. אני חושב שתקן אותי, אבל מ-94 הייתה יציאה מלב הערים הפלסטיניות, הערזתיות, מעזה, מרפיח, מכל מקומות הללו. גם המבצעים שעוד היו לפני ההתנתקות, זה היה בשוליים של הערים, זה היה בפעתים של רפיח, חלק קצת יותר מרכזי, לא כזאת כניסה ללב המרכז, הפועם של, 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 של חמאס בעיר עזה עצמה, ואני מניח שזאת רק תחילתה של ההתקדמות, רק שהיא קשה, היא מורכבת, ויהיו בה עוד נפגעים.
תגיד, אני לא יודע אם אני מפר פה משהו, אבל אני הבנתי שהנמר פשוט הפתח האחורי שלו היה פתוח.
לא, אני לא רוצה. עזוב, אמרתי בדיוק הדברים שאני לא רוצה להיכנס.
ממה הנמר הזה אמור להיות ממוגן? לנמרים? יש גם נמרים עם מעיל רוח.
קודם כל הוא בנוי, קודם כל הפלדה שעליו היא חזקה, זה בנוי על...
אבל הקורנט חודר גם מרכבה, ברור שהוא יחדור נמר.
נכון, בסדר, אבל יש לו גם מגנה אקטיבית, אתה צודק. זאת אומרת, עזוב, אני לא רוצה להיכנס
בקודתית לתוך האירוע שקרה. טילים בייצור מקומי.
אני אגיד שזה היה יכול להימנע, אבל במלחמה תמיד לצערי, אני אומר לכם את זה, יהיה את האירועים האלה שאנחנו נגיד, איי, 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 אפשר למנוע, איי, איי, הייתה פה תקלה, פה היה חוסר מזל, אתה נמצא באמת, אני לא, תראו, 2008, אני זוכר, נכנסו, מי שזוכר, בפברואר אומר, את חורף חם, יצאו על בית חנון. אחרי זה בסוף 2008, בואכה סוף דצמבר, התחיל עופרת יצוקה, נכנס ל-2009. זה הדבר האחרון שהיה דומה, כי זה היה מבצע מוגבל, ללא תכלית אסטרטגית אמיתית, הוא היה חלק מבצע הרבה יותר גדול. זה הדבר היחידי שדומה לתנועה באזורים מיושבים, כמעט עירוניים, שעשינו ברצועת עזה כבר הרבה מאוד שנים. הרי צוק איתן התקדמו קילומטר, ולא התקדמו יותר, זאת אחת הטעויות הקשות, כי שם חטפת, שהיית סטטי, והגנת על אותן מנהרות התקפיות שרצית להרוס.
תשמע,
אבל השורה התחתונה היא שזה באמת משהו אחר.
אני רוצה...
זה רק בשלב, בדרך לפילדלפי, כן? בהמשך, אם צריך.
אני רוצה לקפוץ איתך שנייה לגזרה אחרת, לג'נין, ויש גם גזרות אחרות כמובן, אבל אנחנו שומעים הלילה שכוח צהל עצר את עטה אבו רמלה, שהוא בכיר בפתח שאני מכיר אפילו אישית, ונהרגו שם שלושה חמושים, מחבלים. אתה, איך אתה רואה את אגדה כרגע בסיפור הזה?
אגדה, תראה, אנחנו רואים מחנה פליטים ג'נין שחוזר על עצמו, היו כמה פעולות גם באסקר, יש הרבה מאוד עצורים, זאת אומרת משקיעים מאמץ מאוד גדול בנושא הזה של חמאס, אבל לא רק, יש סדר גודל של 1,700 מהם זה חמאס, אבל ממש פועלים חזק כדי, איפה שרואים סכנה עוצרים, גם לא עושים עכשיו צירי לחץ, כמו שאתה מכיר היטב אבי, כן? איפה שיש בעיה עם חמושים ועניינים, מרימים כלי טייס, סוגרים מעגל מהיר, אבל סך הכל שאני מסתכל על תמונה מלאה, יש שליטה של, גם של צהל, וגם שליטה של מנגנוני הביטחון הפלסטינים, כאילו ברוב השטח המצב הוא לא פרוע, אבל תרשו לי להגיד לכם, אחרי שדיברנו על עזה, ומסתם אנחנו ממוקדים בה, ועכשיו דיברנו על ג'נין, ויש גם מה לדבר על הצפון, אני אומר לכם שאתמול היום הדרמטי באמת, בעיניי, היה בהיבט הזירתי.
שהחותים הצטרפו?
זה לא רק החותים, תראו, אתמול מה קרה, שעלה בה בעזה רתחה, זה הגיע עד לבאבל מנדב, שבאבל מנדב נמצאת מול תימן, כן? המצרים וכדומה.
אתה מחזיר אותי לששת הימים פתאום.
השורה התחתונה היא, שמה שאני אומר לכם, שאתמול בכחול, לא רק באויב, בכחול היו הרבה כחולים, ובאדום הצטרפו עוד אדומים. הסיפור פה, שהאירוע הוא כבר לא רק עזה, זה כבר אנחנו אומרים מזמן, אבל ככל שהזמן עובר, אנחנו רואים שמה שיכול להיות מערכה אזורית, או מה שמתנהל כרגע כסוג של מערכה אזורית, בהקשר בעיקר שיתוף מצדנו, כל מה שאנחנו מקבלים כהגנה, ראינו כמה דוגמאות טובות לזה, גם במטח הזה שאתמול היה, עם כל מיני דברים שהתעופפו להם מתימן, וגם בלילה, אבל בלילה זה הייתה כיפת פרזל שמנה, וגם בצד האדום, זאת אומרת, גם בצד האדום, זאת אומרת, בצד הכחול זה לא רק ישראל וארצות הברית.
לא כולם מבינים מה מאזינים כשאתה את השפה של האדום והכחול, אבל אני רוצה להדגר, רגע שנייה אתה, אני רוצה להדגר אותך רגע.
לא, אבל הוא מנסה לרמוז פה, אני חושב שבצד הכחול של הידיד, אתה כבר לא רואה רק את ארצות הברית וישראל, אלא שיש פה גם מדינות ערביות אחרות.
סעודיה, כל הכל, זה הרי, אנחנו יודעים שאנחנו במלחמת עולם בסוף.
דרך אגב,
בן ציר, שנייה, בן ציר שמתחיל ברוסיה, דרך איראן, קטר, חמאס, חיזבאללה, לבן ציר שמתחיל בוושינגטון, ישראל, סעודיה, מצרים, ירדן, אמירויות, מפרץ. הסיפור פה זה גז, אבל אני רוצה, אנחנו בדיבור גבוה, אני רוצה שנייה לחזור איתך טל לדיבור נמוך. עם הרב זירתיות ועדיין, נסראללה הוא הולך לנעום ביום שישי וכאלה, לא חוצה את הקו, לא חוצה אותו למלחמה. החותים עם כל הכבוד, הורדנו להם את הטיל, אין להם יכולת, זאת אומרת, אנחנו כן מצליחים להחזיק את זה, כשהמלחמה בסקייל מלא זה רק בעזה, והלוואי שזה יישאר ככה.
קודם כל אתה צודק, אבל אנחנו גם לא מחזיקים את זה רק לבד, זה מה שאני אומר.
נכון.
ואני לא בטוח ש... וזה אני, אתה צודק שזה גבוה, ולא כולם, כי אנחנו גם לא פורסים פה הכל ובצדק, ואני לא בטוח שהאמריקנים אל מול מה שקורה להם, עם ה... זה לא רק החותים הרי, הם גם מותקפים בכל מיני מקומות נוספים, אנחנו לא נראה אותם עוברים גם למוד אגרסיבי, אני לא חושב בעזה או בחזבאללה, זה ברור שלא, אבל אולי מול יעדים אחרים, הם לא סתם הביאו לפה את הכוחות, הם לא סתם ביקשו מאיתנו זמן, זמן להתארגן פה, שהם אומרים להתארגן, זה לא רק הגנה על המוצבים שלהם, שימו לב לחוטים שמעיינים היום על איחוד האמירויות, כן? אומרים להם, אתם הייתם שותפים למה שקרה פה בימים האחרונים עם ישראל, כבר מאשימים אותם. לכן אני אומר לך, בן, זה ברור שחיזבאללה, הרי אם הוא היה רוצה, הייתה לו הזדמנות טובה יותר להיכנס לתוך המלחמה. אבל שמתחיל דחיפה מאוד מקומות בציר הזה, בציר הרוע הזה, האיראני, אני חושב שזה יכול להעיד. הערכה שאני שומע במערכת הביטחון, שככל שעזה תצעק יותר, אז נראה כנראה הרחבה של מעגלי הירי, גם מהצפון בחיזבאללה. ואז אתה יודע, כן רוצים, לא רוצים, אני לא יודע, אבל אני יודע שזה כן יכול להגיע למלחמה, או למשהו יותר משמעותי גם בצפון. ואני אומר יותר מזה, מה שכבר מתנהל כמשהו זירתי, יכול להתפתח למערכה עוד יותר משמעותית, עם שותפות נוספות. אמרנו, צד אדום אויב, הנה אני מסביר את זה קצת יותר ברור, וצד כחול זה שותפות וידידות, חלקן חדשות, צריך לומר גם את זה.
טלב רם, בא לי שלא נצטרך לדבר איתך יותר בתוכנית הזאת, תודה. אלוף מילואים גיא צור, לשעבר מפקד זרוע היבשה, ראש חטיבת התכנון בצה"ל, ועוד כמה דברים, שלום.
בוקר טוב.
תגיד, אין דרך לעשות תמרון בלי להיות, אתה פשוט היית שם, כן, עשית, אתה אחד משלוש מפקדי האוגדות של התמרון ההוא בלבנון השנייה, אתה שריונר, אנחנו פה עם טנק מרכבה שעלה על מטען, ויש שם על ידי, על פי שעוני שני הרוגים, השאלה אם זה הכרח, או שעדיין יש דרכים, למזער את הדימום הנוראי הזה, כשאתה נכנס לתוך עיר כמו עזה, כותבים לי אנשים, רק רגלית, רק רגלית, הכלים זה מלכודות מוות, שזה כמובן לא נכון, כי יש לנו כלים מאוד ממוגנים. מה אתה אומר?
כן. טוב, הייתי גם אחת בעזה, אחת כיסופים בתקופת האינתיפאדה השנייה, ונכנסו הרבה מאוד עם טנקים. תראה, קודם כל אי אפשר לעשות מלחמה בלי נפגעים לצערנו, והאויב כמובן הכין כלים לכל אחת מהדרכים שבה ניכנס. ולכן אנחנו קודם כל נמצאים עם אמצעים מצוינים, עם מיגון הכי טוב בעולם לדעתי, ועדיין זה לא מושלם. בסוף הדברים מושתתים על איך הכוחות פועלים, ככל שהם יפעלו בתחבולה, ככל שהם יפעלו בנחישות, ככל שהם יפעלו רב-ממדי עם סיוע ועם אש מקדימה ויכולת תצפית טובה ומודיעין, כמובן שהדברים יהיו הרבה יותר טובים ויהיו פחות נפגעים, אבל יהיו לנו נפגעים ויהיו עוד ימים קשים ואין לנו ברירה. הצדקה למותם של החיילים הנהדרים שנפלו היום ושל האזרחים שנשחטו בשביעי באוקטובר תבוא רק כשנראה את החמאס מוכרע לחלוטין, מוכרע לחלוטין.
אנחנו נכנסים היום עם הרבה מאוד כלים משוריינים. לחמאס יש מנגד קורנטים, קורנטים מקומיים, בוא נקרא לזה ככה, טיל יסין הזה שהם משגרים אותו לא פעם לעבר הכלים שלנו. האם באמת לשריון, לכוחות שריון, יש יכולת תמרון של ממש, יכולת להכריע לנגד, אל מול צבא של ציידי טנקים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של חמאס, בתוך שטח אורבני, עם מנהור?
קודם כל צריך רגע לומר שבסוק איתן, בחנו פעם ראשונה את מיל הרוח מול הטילנות, והוא עבד בצורה בלתי רגילה, והוא ממגן בצורה בלתי רגילה, זה לא מושלם, זה ברור. אבל הדרך שבה אנחנו פועלים מייצרת יתרון, אנחנו פועלים גם חירית, אנחנו פועלים גם עם רקם איפה שנכון, אנחנו פועלים באופן נסתר איפה שנכון, אנחנו פועלים מלמעלה, אנחנו מקדמים את כל מה שאנחנו עושים באש מסיבית, ואנחנו גם מטפלים במנהרות. עכשיו, את כל זה אי אפשר לעשות כשאתה דומה לאויב, אתה בא עם הרבה מאוד יתרונות על האויב. כל יתרון שאתה מייצר, מייצר גם חיסרון. אנחנו יודעים להתמודד עם החיסרונות, אבל אתה יודע, יש איזה ניתוח היסטורי של מלחמות והתקפות שנעשו בהפתעה, וכמעט תמיד המפתיע מצליח לפחות חלקית, כי הוא מפתיע. בוודאי כשהם נמצאים בשטח שלהם שהם הכינו הרבה מאוד זמן. אנחנו יודעים שמחכים לנו הפתעות, ואנחנו עושים את הדברים תוך הנחת עבודה ופעילות שתקדם אותנו מול ההפתעות האלה, אבל עדיין יהיו טעויות ויהיו הפתעות, ולא חשוב איזה רקם נכניס ואיזה רחם נכניס, ואם נלך ברגל, בסוף יש מגוון כלים להתמודד איתנו, ועדיין היתרון שלנו הוא עצום עליהם. אם אתה שואל אותי, אז אני מניח שבתוך לא הרבה שבועות נראה ירידה דרמטית ביכולות שלהם.
תגיד, גיא, כן. קודם כל אני שמח לשמוע את זה, אבל אמרת בתחילת השיחה למוטט באופן מוחלט את חמאס. איך מודדים דבר כזה? מתי אתה יודע שמוטטת והשמדת וכל המילים האלה שאנחנו משתמשים בהן לאחרונה, שזה קרה?
אני חושב שהמבחנים שנשים לעצמנו לאורך הדרך, ויהיו פה כמה אבני דרך, אבל אבן הדרך הראשונה שאנחנו צריכים לומר שבאמת אנחנו מתחילים לנצח, היא אבן הדרך שבה הם לא יכולים לאיים יותר מחוץ לעזה. הם יכולים לאיים על החיילים שנמצאים בתוך עזה עדיין, אבל אין להם יכולת ירי מחוץ לעזה, אין להם יכולת כלום מסלול מחוץ לעזה, ורוב המפקדים שלהם מתים. אני חושב שאנחנו נראה את צהל בעוד מספר שבועות כבר נמצא או השתלט על חלק גדול מהתשתיות שתמיד חלמנו, כולל אני מניח שיגיעו לשיפה ולעוד כל מיני מקומות שתמיד נזהרנו מלהגיע, אבל עכשיו אין ברירה. וכשנראה את זה, וכשנראה שהיכולת יורדת באמת, לא כי אנחנו מרגישים שעשינו הרבה, אלא כי אנחנו רואים שהם לא יכולים, שמה התחיל הניצחון. אבל אז יהיה לנו עוד הרבה מאוד זמן, כי חלק יברחו לדרום דרך המנהרות, ואני צריך לנקות שם, ואני צריך לוודא שאין לנו שום הברחות ממצרים, ואני צריך לוודא שפילדלפי נשלט היטב. העסק הזה, אם לקח לנו באיו"ש 5 שנים, יכול להיות שפה ייקח שנה, שנה וחצי. אם נעבוד באופן...
אבל לא שנה, שנה וחצי של להתבוסס בתוך הרצועה, אני מקווה.
לא, לא, אמרתי...
להביא את הרצועה למצב של יהודה ושומרון, שצהל נכנס יוצא.
בדיוק,
אחרי החודש, חודשיים הראשונים, כאילו.
בדיוק, בדיוק. שצהל יודע להיכנס תחת איום סביר ולא האיום הקיים היום, שזה לא דורש אוגדות וחטיבות, אלא הגדוד יכול לנסוע, לראות שבמקום מסוים מתעצם פתאום היכולת לטפל בזה, ולחזור חזרה עם שטח מפורז מאוד גדול, לעשות מעצרים. תשמע, אני מניח שכולכם זוכרים, בוודאי אתם, שאתם בתוך העניינים, אנחנו... מ-2000 חומת מגן ועד 2005, אני חושב שבחודש היו אלפי אלפי מעצרים. אנחנו כן. כל לילה שלחנו מאות חוליות, מאות כיתות, ככה מנקים, אבל אין לנו ברירה אחרת.
אבל תגיד, אנחנו הרי מדברים על זירה שיותר מזכירה את לבנון ב-2006 מאשר את הפלסטינים של 2002, מבחינת אמצעי לחימה, מספר לוחמים, מערבים ומה לא. איך נמנעים מלעשות את הטעויות שעשינו אז במלחמת לבנון השנייה, ואתה היית אז מפקד אוגדה שביצעה תמרון קרקעי בתוך לבנון?
אבי, תראה, הצבא שלנו הוא באמת צבא טוב, ויש בו מפקדים מעולים, והוא עושה הרבה טעויות תמיד, כולל ההפה שלה הנוראית של 7 באוקטובר, אבל היתרון בו זה שהוא יודע גם לתקן, ללמוד תוך כדי. הבעיות שלנו תמיד מתחילות בתכלית האסטרטגית. אף פעם התכלית האסטרטגית לא הייתה, רבותיי, תגיעו לנקודה הזאת ותחסלו את היכולת. זה אף פעם לא היה. זה היה כל מיני סימנים להבהיל, להרתיע וכן הלאה. כשאמרו לצהל עכשיו, תחסלו את החמאס, הוא ידע לעשות את זה. אם היו אומרים לנו אז, ב-2006, ואני אומר לך כמי שהיה שם, מההתחלה ועד הסוף, אם היו אומרים לנו, רבותיי, תגיעו לצידון, ועד צידון שיהיה נקי, היינו עושים את זה בתוך הרבה פחות ימים ממה שנכנסנו ויצאנו, ונכנסנו ויצאנו, וזה הכל בגלל התכליות שמגדירים מלמעלה. עכשיו התכלית מוגדרת נכון, אפשר להשיג אותה, צהל יודע, הוא הרבה יותר חזק, עם המחירים והקשיים, ויהיו קשיים.
רגע, אתה רוצה להגיד לי שבלבנון שנייה לא הייתה? הרי אני זוכר את הנאום של אהוד אולמרט, ראש הממשלה, בתחילת המלחמה, לדעתי שם הוא הלך רחוק מדי, כי אם הוא היה ממזר את הציפיות, אז אולי אז היינו מבינים שהמלחמה היא הצליחה בכלל, את זה הבנו רק אחר כך.
לא. כאילו מה? לבנון השנייה הייתה גישה שבעיקרה הייתה להקות מן האוויר. ואם אני מנתח לאחור נכון, בסוף עשינו מהלך מתמרן, עייפים אחרי 30 יום, אחרי שלא באמת התכוונו לעשות מהמהלך המתמרן הזה תכלית מושלמת של לכבוש את השטח ולהגיע, ולכן גם עצרנו בדרך. עכשיו התכלית מוגדרת הרבה יותר טוב, אני מקווה שבאמת לא יתחילו לשנות אותה. ראינו בצוק איתן ששינו את התכלית תוך כדי, וזאת הייתה טעות, ועכשיו אני מקווה שזה ישמר עד שנשיג את המטרה. צהל יודע להשיג אותה.
אלף גיא צור, תגיד, אם חלילה וחס בכל זאת נפתחת חזית מצפון, האם צהל שלנו יכול לנהל מלחמה בשתי חזיתות?
תראה, זה לא יהיה פשוט, אבל חשוב לדעת, והזכיר בין את היותי רחת תכנון, כשאנחנו עוסקים בתכנון בצהל, אנחנו מתייחסים ליכולת שלנו לעבוד בשתי זירות עוצמתיות. ולכן צהל בנוי לעשות את זה, בנינו ככה את צהל. אבל זה יהיה מורכב, זה לא יהיה פשוט, יכול להיות שזה יסיט מדי פעם את תשומת לב שלנו. אבל אני רוצה להגיד על העניין הזה שני דברים. אחד, ככל שנהיה יותר תכליתיים, יותר משמעותיים בעזה, יותר נדגים לסביבה את יכולותינו, היא תיזהר יותר. והדבר השני זה נסראללה, בדרך כלל, חוץ מהטעות שהוא עשה ב-2006, יודע מהם האינטרסים שלו ועובד לפיהם. אם נסראללה יפתח במלחמה כוללת, לא תהיה לבנון. לבנון תתפרק כולה, ונסראללה הוא בסוף גם פטריוט לבנוני, וגם פרוקסי איראני. ובמתח הזה הוא נמצא היום, אני חושב שהוא יעשה הרבה דברים מתחת לסף המלחמה הכוללת, אבל הוא לא יגיע לשם. ככה אני מעריך מההתחלה, אני מקווה שאנחנו צודקים.
נקווה שאתה צודק.
אבל צהל יכול, אבל
צהל
יכול.
גיא, לסיום, היית אלוף מילואים, וגם הזכרת לי שהיית גם אחת ברצועה בעזה. כן. אתה חושב על כל בעלי התפקידים, הקצינים הבכירים של האירוע הזה, שעכשיו צריכים להילחם באולי מלחמה מורכבת והמסובכת ביותר, אחרי מה שקרה בשבעה באוקטובר? כי אני לא יודע איך הייתי מצליח להתעורר בבוקר אחרי מה שקרה בשבעה באוקטובר, ואני מניח מה עובר עליהם, מי? הרמטכ"ל הרצי הלוי, דרך אלוף הפיקוד ירון פינקלמן, שהיה מח"ט גבעתי פעם, וכל האחרים.
תשמע, קודם כל, אני גם חושב עליהם וגם פוגש אותם, ואני אגיד לך את הדבר הבא. למזלנו, עדיין בצבא ובשבק משבצים אנשי מקצוע. והאנשים האלה זה אנשים משובחים, מעולים שבמעולים, והם יודעים לשים עכשיו את הדבר הזה בצד, כי הם מבינים את גודל השעה. ואחר כך הם ישימו את אחריותם על השולחן, מיד שהם ירגישו שהם השלימו את המשימה, אני יודע את זה. ואין לי ספק שזה לא רק שזה ישפיע עליהם לרעה האירוע הזה, אלא זה יכריח אותם להביא את התוצאה המצופה בצורה טובה יותר, ואנחנו רואים את זה כבר עכשיו. הם התעשתו והם עובדים מאוד נכון, איפה שאני יוצא לי להסתכל ולראות, והם יביאו את התוצאה. זה האנשים הכי טובים שיש לנו, אין כמוהם.
כמה חשוב שאמרת את זה, אלוף במילואים גיא צור, תודה.
תודה.
שתי הערות. אחת, משהו שהתחלנו לדבר עליו, הצורך בגורם ממשלתי בכיר, ואני מדבר על שר, לפחות שר, שידבר בערבית לציבור הפלסטיני, לציבור הערבי הפלסטיני פה בישראל, וגם לציבור הערבי בעולם בשפה.
יש לי מועמד שאינו שר.
ויש לי גם מועמד.
שאינו שר.
אבל שהוא כן שר.
למה אתה צריך? חסר שרים, יש מצוקת שרים, אז בוא נלך על מישהו.
לא, יש לך שר.
פולי מורדכי.
פה אם מרדכי יכול להיות מעולה.
בבקשה, אז למה לא יהיה?
הוא מגויס למערכת, יש לו תפקיד, אבל אני חושב שיש חסר, אבי דיכטר, שיכול לפנות, לא רק ערבית, אלא גם ערבית עזתית.
כל ניב שהם רוצים.
ובמקום להתעסק עכשיו בעניינים של להקים חמל תקשורת, שיאסוף ידיעות, מי מלכלך על משרד החקלאות.
משרד החקלאות, כן.
שיתמקד בהסברה מול העולם הערבי, וזה חשוב וזה קריטי, כי מישהו צריך להסביר לכל אותם פלסטינים שנשארים בבתים שלהם, את לאום מן אלבויות, צאו מהבתים, לכו דרומה.
והערה השנייה?
הערה השנייה זה על לבנון, אפרופו דיברנו על זה לפני השידור גם, אני ראיתי איזו פרשנות מעניינת של עיתונאי לבנוני, לא מקורב חיזבאללה, אבל הוא טוען שמה שנסראללה הולך לומר, זה בעצם ככה, אתה יודע, ללכת עם ולהרגיש בלי. כלומר, הוא לא הולך להכריז מלחמה ביום שישי.
עוד נאום תחזיקו אותי.
נאום, כן, הוא הולך לומר, אנחנו מגנים, מגנים מפה. תודה רבה.
טוב, נראה ביום שישי, בינתיים מיכל קדוש לסדר דווחי תמועה, פרסומות ונחזור. בקיצור,
הולך להיפתח עכשיו ממש מעבר רפיח לצד המצרי, הרבה אמבולנסים שאמורים לקלוט פצועים פלסטינים שמגיעים מהרצועה, וגם אולי יציאה של התוצרת חוץ, של הזרים שמתגוררים בעזה.
והם לוקחים את הפצועים הפלסטינים לאן? המצרים כבר, כי אני שמעתי שהולכים להקים שם בצד המצרי בית חולים שדה.
אולי.
וזה חשוב מאוד. אגב, אני הייתי מקים בעצמי, אם הייתי ישראל, בית חולים שדה ליד הגדר.
זה מהלך.
וקולט שם פצועים, בעיקר ילדים ונשים.
נכון, נכון, נכון. דרך אגב, המצרים, בואו צריך לומר את האמת, למרות ההצהרות נגד ישראל והגמגומים, לא שמים קצוץ על הפלסטינים בעזה, ומצדם שעזה תעלה בלהבות.
הם שונאים את חמאס יותר מאיתנו.
נכון.
תת אלוף במילואים דדי שמחי, שלום.
שלום, בוקר טוב.
לדדי יש הרבה קרדיטים, נציב כבאות, תת אלוף, על למרבה הצער. הקרדיט האחרון שלו זה אב שקול, ששחל את גיא בשבעה באוקטובר. קודם כל, מה שלומך בנסיבות?
אנחנו בסדר, מעכלים, מנסים להפנים, אין ספק שגם מדחיקים. אבל כרגע אנחנו עסוקים באמת לסייע למאמץ הלאומי, כמו שאני אומר, בכל מקום, זמן להתאבל, כנראה יהיו לנו עוד עשרות שנים. כרגע צריך להתמודד עם המצב הנוכחי.
כאילו, אתה הצלחת לקחת את השכול, ואין שכול יותר נורא מהורים שקוברים בן, ובעצם למסגר אותו, אבל לצאת למלחמה, אני עוקב אחריך מהיום הראשון, אני לדעתי כבר עוד במהלך השבעה, אתה התחלת לגייס את עצמך לכל מיני דברים.
נכון, כי אני אומר, וזה לא מהפה ולחוץ, אני אומר, האסון האישי שלנו הוא מטורף, הוא ענק, ושל כל משפחה, כולל המשפחות, חברותיי למשפחת השכול, המשפחות האחרונות מהקרב של גבעתי, אבל כשאתה מסתכל על האסון הלאומי ומה קרה, אז אתה מבין שזה הזמן לשנס מותניים, וגם אורית רעייתי מבינה את זה, ולעזור למדינה ולאזרחים המדהימים האלה להתקדם קדימה.
דדי.
שכול יהיה לנו עוד עשרות שנים.
אני רוצה בכל זאת לחזור איתך רגע לשבעה באוקטובר. גיא היה אז בצבא, היה בבית, הוא קפץ מהיחידה, הוא היה בסיירת צנחנים כדומני.
גיא לוחם בסיירת צנחנים, הוא היה בחופשה, והוא עם חברים שלו מהצוות וחברים פה מהיישוב מגדרה, פשוט הלכו למסיבה ברעים. גיא נולד דרך אגב ברעים, הוא נולד בקיבוץ, ואחרי שבשש וחצי שהתחילו לראות עליהם את כל הרקטות, אז הוא לקח חברים שהיו איתו במסיבה והכניס אותם לממדים בקיבוץ רעים, ואחרי זה אפילו הסתובב בקיבוץ תחת אש והכניס כל מיני חבר'ה שברחו מהמסיבה, במקום שהסתתרו במיגוניות, שהתבררו אחרי זה כמלכודות מוות, הוא הכניס להם לממדים. לשמחתי, גיא והדר חברו, הצליחו להציל כמעט 30 אנשים, שכולם היו אצלנו כאן בשבעה, וגיא נהרג, שהוא נשאר בחוץ יחד עם הדר כדי להגן על הממד, הוא היה בלי נשק והדר עם נשק, והם נלחמו, הרגו שני מחבלים, הדר לשמחתנו ניצל, וגיא נהרג, הוא נפגע משלושה רימונים ושני כדורים, או כדור אחד, משהו כזה.
אז הוא למעשה את כל השעות האלה, בכלל בלי נשק. בלי דרך ל...
נכון, מי שמכיר את הבן שלי, אומר שזה הטייפקאסט, זה הבן אדם. תשמע, הוא היה באמת בן מדהים, אני בטוח שכל אבא ואמא אומרים את זה על הבן שלהם, בן הזקונים שלנו, היה לוחם בנשמתו, ועכשיו אני מתכוון שמותו ומותם של כל שאר האזרחים והחיילים לא אל השווא, ואנחנו נעשה פה ריסט למדינה הזאת, המדינה קצת התבלבלה, ואנחנו נחזיר אותה למסלול.
אז קודם כל, אני לא רוצה להמשיך לחפור, כי אני כל הזמן מנסה להכניס את עצמי לנעליך ולהגיד, אז בתור אבא, אני יותר גאה בו? הייתי, אם זה היה, האסון הזה היה קורה לי, או שאני יותר אומר, למה היית צריך לרוץ? היית בחופשה, למה אתה רץ פנימה? כאילו...
תשמע, אני אספר לך משהו קצר, לפני בדיוק רבע שעה יצא פה נציגת משרד הביטחון, כדי לאשרר את הכיתוב על המצבה. אירוע מטורף, אתה מבין?
למה?
לא, כאילו מבחינתנו, קודם כל שפו למשרד הביטחון, באים, בוטים את הכיתוב על המצבה, כי השלושים של גיא זה בשמיני לאוקטובר. ואחרי שיצא, אז אורית רעייתי אומרת, אם הוא היה פה, אני הייתי מפליקה לו סתירה, ואומרת לו, למה הוא לא נכנס לממד? ולמה הוא צריך להילחם בלי נשק? אבל מצד שני, ככה הוא גדל, זה הטיפוס. עכשיו תשמע... כנראה שהשאלה הזאת והדילמה הזאת התלווה אותנו הרבה זמן, אבל אני לפחות יודע שהבן שלי הציל את החברים שלו, ואני שמח על זה, ואין לי מה להגיד חוץ מזה בנושא.
אז בוא תגיד לנו, מה זה ריסט למדינה?
אני חושב שאחרי שהמלחמה הזאת תיגמר, גם העם בישראל צריך להבין שאנחנו צריכים לחשוב פה אחרת, והעם הזה יבחר פה הנהגה, שמבינה איפה אנחנו חיים ומה צריך לעשות, ולא מתעסקים בקטנות, ותהיה פה הנהגה ממושמעת, ויהיה פה עם ממושמע. אם אנחנו חפצי חיים, אנחנו צריכים להבין שהאיום הזה, מה שקרה לנו בשביעי באוקטובר, הוא איום שירחף לנו כל הזמן מעל הראש. או שאנחנו חבורת פטטים, שאמרנו שלעולם לא יקרה לנו מה שקרה בשואה ודברים כאלה, וזה קורה לנו. אבל פה עכשיו צריך לשים פה דור חדש, שיבין את המשמעויות של המקום ואנחנו חיים, והתנהג בהתאם, ואני חושב שרוב העם רוצה את זה ומבין את זה, ואנחנו נפעל לטובת הדבר הזה.
תגיד, אפרופו ריסט, אני לא הצלחתי להבין, עלה הרי השם שלך כפרויקטור של כל הסיפור של השיקום, אני מכיר אותך, אני עוקב אחריך הרבה זמן, וגם כשהיית נציב קאבה, בעצם בנית מחדש את כל הדבר הזה. זה היה מקום רקוב, ואתה הקמת אותו, אני ביקרתי אצלך בסטנדרטים צהליים, וממש עשית אותו מקום איתן ומקצועי עם קורסים והכל, וכשהוזכר השם שלך, אמרתי, סוף סוף אנחנו נתקלים פה באולי אפשרות של מינוי של בן אדם שמתאים מאוד לתפקידו, ובסוף זה לא קרה. אני לא, מה, למה?
אני אגיד לך מסוף להתחלה. אני חושב שכנראה, אפרופו ריסט ומנהיגות חדשה, אני חושב שיש אנשים שחששו מזה שדדי סמכי יבוא להיות הפרויקטור, כי הם יודעים שאני... איך אני אומר את זה בעדינות, שאני יודע לעבוד ומהר ולא מתרגש מאף אחד, ומבין ושם את המדינה לפני הכל, בדיוק כמו הבן שלי. וכנראה זה לא התאים למי שהיה אמור למנות, ולא רצו איש סו קולד חזק, וזה מה שקרה, כי תשמע, זה לא שאני, פנו אליי ושאלו אותי אם אני עקרונית אוכל לקחת את התפקיד, אמרתי כן.
פנו מטעם מי?
תראה, פנו אליי
מישהו כותב לי פה עכשיו, מקור שלי כותב לי, ראש הממשלה קרא לדדי סמכי והציע לו את התפקיד והוא הסכים, ואז בצלאל הטיל וטו. האם זה נכון?
אני חושב שזה הסידור, כי באמת ראש הממשלה קרא לי ופגש אותי, והייתה לנו שיחה מאוד מרגשת על שכול, אני אומר את זה בלי טיפה של ציניות.
ראש הממשלה הוא אח שקול, בואו לא נשכח.
נכון, ואפילו דיבר עם בני הגדול שהיה לידו, באמת הייתה שיחה מרגשת, ואחרי זה הוא אמר לי, תשמע, התקשרו לך מהאוצר, ולא התקשרו אליי, אבל קודם כל אני מאחל בהצלחה לפרויקטור, אני חושב הצלחתו זה הצלחתנו, ואני מקווה שהוא יעשה את מה שצריך, ואני אעזור מבחוץ לכל מה שצריך. אני חושב שיש פה באמת משבר לאומי ומשימה לאומית
שמסרב להיפטר.
כן, תשמע, איך אומרים, when things going tough, tough get going, אנחנו מחפשים את הטף האלה.
נכון, אבל לצערנו גם בשעת מלחמה, גם כאשר באמת החיילים שלנו עמוק בתוך רצועת עזה, עדיין יותר מדי אנשים, יותר מדי פוליטיקאים עסוקים בתינופת פוליטית, במקום להתעסק פה בשיקום המדינה ובניית המדינה.
אני יכול להבטיח לך שזה ייגמר. אנחנו נעשה מאמץ, אני חושב דור שלם יעשה מאמץ אילאי, שהדבר הזה יסתיים אחת ולתמיד. עכשיו אנחנו נותנים, כמו שאמרתי לכולם, לעבוד למפקדים, לנצח, אבל אנחנו בעוד איקס חודשים נעשה טקס ממלכתי בכותל, יגיעו כולם, 150 איש, לא פחות, ישימו מפתחות, יקודו קידה לכותל ולעם ישראל, ישימו מפתחות וילכו הביתה, ותקום פה הנהגה. לטעמי אני אעשה כל מאמץ אחרת, שרואה דברים בצורה אחרת, מתנהגת בצורה אחרת, ומבינה פה שהמדינה הזאת היא לא יכולה להתנהג כמו כל מדינה, אלא אם יש חפיצה חיים היא צריכה פה סטנדרטים אחרים לחלוטין.
150 איש?
לדעתי לא פחות.
וכאילו כל הדרג הפוליטי וגם הצמרת הצבאית. אני לא, אני מתקדם. לא, סתם איתי, כאילו, הפתיע אותי המספר.
בוא נגיד, יהיו משני, יהיו גם לובשי מדים, וגם הצד השני, אין אפס.
דדי, אני רוצה לנצל את זה שאתה איתנו, בסוף אתה תת אלוף, אני רואה עכשיו, שכחתי שהיית קצינה גם של אוגדת עזה.
נכון.
אנחנו אתה עוקב בטח אחרי המהלך הקרקעי, כולנו עוקבים, אגב, עכשיו הותר לפרסום שיש מאותה תקרית של הנמר, יש עוד הרוג, ולוחם אחד נפטר מפצעיו. אתה רואה את זה בתקווה, זאת אומרת, כי אם נתעלם לרגע, וזה קשה, מהמחיר הכבד הזה, צהל מתקדם שם ועושה שם עבודה מאוד מאוד יסודית ומאוד מאוד טובה.
נכון מאוד, אני אמרתי כבר לפני שלושה שבועות, ברגע שמכונת המלחמה הצהלית תתחיל לעבוד, אנשים הבינו מה זה צהל. נכון, בשביעי לאוקטובר היה מחדל, היה קרייסס מטורף, בושה, אבל התגברנו, ועכשיו תיכנס לעבודה מכונה מיומנת, משומנת, שתעבוד לאט לאט כמו מגרסה, ותקטוש את כל מה שיהיה לפניה. ואני מאמין בכל המפקדים שנמצאים שם, ובטוח בכל הלוחמים. עכשיו, כמובן, למלחמה יש תוצאות לשני הכיוונים, וצריך להבין אותם, אבל אני חושב שסוף סוף חזרו סדרי בראשית. יש פה צבא שמגן על אזרחים, זה תפקידו, אנחנו גם רואים את הירידה בכמות הירי למדינת ישראל, וזו תוצאה ישירה של התמרון ושל מה שהחיילים הגיבורים שלנו עושים שם. וכך זה צריך להימשך.
אתה מפיח בנו תקווה.
כן.
אמרת שאתה מכיר, מי מהקצינים הבכירים היום עברת איתו דרך?
עבדתי כמעט את כולם, אני יכול להגיד לך, אתמול גם סיפרתי זה שאלוף פיקוד דרום, ירון פינקלמן, כשאני הייתי מגד, הוא היה אצלי מפי, הוא קצין מצוין, והבן שלו דרך אגב, הבן שלו, גיא הבן שלי, היה מפקד שלו, ואני סמוך ובטוח שהם התעשתו, כולל הרצי הרמטכ"ל, והם עובדים מסודר ומאורגן, ואנחנו ניתן להם לנצח, והם ינצחו, הם דור הניצחון, אין ספק.
דדי שמחי, תודה.
תודה, תודה.
תודה רבה.
תשמע, זה ההרוג הנוסף, הוא פדיה מרק מסיירת גבעתי, ואבא שלו, הרב מיכאל מרק, נרצח בפיגוע לפני איזה 7 שנים.
כן,
בוטניאל. זו מדינה עם סיפורים שאתה לא יודע בכלל איך להתחיל להתמודד איתם, יש אפילו סוג של זילות שאתה כבר לא מתרגש, שהדוד של ההוא והאח של זה, ואתה רואה משפחות שלמות שנמחקות, אז אם אתה תתרגש.
אבל לכן זה כל כך קריטי המלחמה הזאת.
נכון.
יש לך באמת הזדמנות פה לשנות את הסיטואציה. זאת אומרת, לקעקע ברחבי המזרח התיכון איזשהו מאזן הרתעה. כלומר, חברים, כל מי שחשב, כל מי שחשב שהישראלים הם קורי עכביש, מפחדים להפעיל כוח קרקעי וכולי, בבקשה.
ולכן צריך, אסור להפסיק את זה לפני שגם הברנש בצפון חוזר לתוך הקופסה שלו. אני לא אומר, לא צריך להריז מלחמה על נסראללה ולהתחיל להרוס כל
לא,
הבנות.
לא, ממש לא.
אבל צריך שכוחות רדואן לא יהיו על הגדר.
נכון, כשהוא רואה את התמונות מג'בליה, כן. אלה שהיו אתמול, יהיו... של הרחוב שקרס פנימה, הוא מבין.
קילומטרים מהגדר. אנחנו, אני, אחרת אני לא, לא יהיה לי שום דרך לשכנע את תושבי מטולה לחזור הביתה. בוא, המטולאים יחזרו הביתה בכל מקרה. טוב, יש לנו עוד שעה, נדבר על החוטים, נדבר על הפתעות אסטרטגיות, נדבר על הרבה דברים. המנהלת חשבונות של ניר עוז תהיה פה, וזה סיפור מטורף, אז נשמע חדשות, נקווה לבשורות טובות ונחזור. טוב, זה באמת קשה. אורית מר קטינגר היא אחותו של ההרוג הנוסף שדיווחנו עליו בסוף השעה הקודמת של פדיה מרק מסרט גבעתי, והיא מצייצת עכשיו... פדוש ככי האהוב, הקטן אבל הגדול, גבר בן חמש בנות, אחיות מעריצות, שרד את הפיגוע. סיירת גבעתי, כי זה פדיה, נלחם להיות קצין ונפל בקרב בגבורה יחד עם חייליו בעזה. והלב, מה איתו? אבא, שלומי, אלחנן, כולם מקבלים שם את פניו של פדושקה.
ואנחנו, שלומי זה אח.
כן, תכף ניתן את כל השושלת. ואנחנו נותרנו ריקים וחסרים, כבר אין במילים, ארץ, אל תחסי דמך. סיפרנו מקודם שהוא פדיה, הוא הבן של הרב מיכאל מיכי מרק, שנרצח בפיגוע, היא כותבת פה שרד את הפיגוע, הוא כנראה היה שם.
כן.
ואחיו, שהיה עובד משרד ראש הממשלה, שלומי, נהרג בתאונת אופנוע, ובן דוד שלו, אלחנן קלמזון, נהרג בשבעה באוקטובר, גם הוא רץ לשם לחלץ, לעזור, להציל, ואתה שואל את עצמך, מה עוד הנחת על המשפחה הזו?
נורא. באמת, זוועה על זוועה על זוועה. ובוא, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים פה לשבועות ארוכים וקשים, עם שמות של הרוגים, ועם חיילים נופלים, וזה הבנים של כולנו, ואנחנו יודעים הפעם שאין ברירה. אין ברירה, זאת אומרת, זה לא... פעולה כזאת נקודתית של חיזבאללה על הגבול, שחטפו לנו שני חיילים והרגו עוד כמה. אנחנו, אז גם הבנו שחייבים לפעול נגד נסראללה ב-2006. לא כל שכן, עכשיו, עם כל הדבר הזה שנעשה פה, הטבח המטורף בשבעה באוקטובר, בן, זה לא מלחמה שאפשר לפקפק בה לשנייה, שאתה מבין שהיא הולכת לעלות לך במחיר יקר של חיי אדם, אבל זאת מלחמת אין ברירה. זו מלחמה שחייבת לשקף לעולם, למזרח התיכון גם, מסר מאוד ברור שלא מתעסקים יותר עם היהודים המשוגעים. הם כל הזמן, הנחת העבודה של סנואר, אתה יודע, אני בהתחלה חשבתי שזה אירוע שיצא משליטה. אני הבנתי שטעיתי. זה היה אירוע מתוכנן לאלה ולאלה.
הוא תכנן את ההיקף הזה? אם היית בא אליו ואומר לו, יא אוסטאב, אתה הולך לעשות את הפעולה, היא תצליח מאוד, הולך להרוג 1,500-1,400 ישראלים, אני אגיד לך פה 230 בני ערובה, הוא היה נבהל או היה אומר וואלה, תפדל?
נראה לי שמה-240 הוא היה נבהל, כי אני לא בטוח שהוא יודע מה לעשות איתם כרגע, כלומר, זה קצת אירוע שלוגיסטית אפילו, הוא מסובך, תחשוב.
ומשחיטת האזרחים?
שחיטת האזרחים, אני לא חושב שהוא ממצמץ בכלל. זה טוב לו, הוא חושב שהוא הכניס אותנו.
הם מנסים היום להכחיש את זה בכל העולם, מה פתאום זה לא אנחנו, אנחנו
לא,
תקפנו רק
פתאום?
את הצבא.
לא,
תשמע
ברור.
את המרוענים שלהם.
אני יודע, אני אתמול קיבלתי שיחת טלפון מפלסטיני, מבוקש לשעבר שהסביר לי שזה בעצם המצאה של הישראלים, והטנקים הישראלים זה אלה שפגעו. זה התפיסה, זאת המחשבה שיש שם, המובן. את זו. אבל בסוף, סנואר, אני חושב שבאמת המסכות הוסרו ממנו. האיש, גם אחרי ששוחרר מהכלא ב-2011, שנולדו לו ילדים, ואבו אברהים, ומה לא, זה אותו רוצח פסיכופת שהיה לפני כן, קראו לו אבו תנעש בכלא.
מה זה תנעש?
12. מה? 12.
למה?
כי השמועה אומרת שהוא רצח במו ידיו 12 משתפי פעולה. אתה יודע, האיש הזה ב-2014...
התכתב עם נתניהו ב-2018, וכשהלך לו פתק בעברית, כך סיכון מחושב, זה התפרסם.
סיכון מחושב, כן.
סיפר את זה נגל, נגל או לא, בן שבת.
אני שמעתי את זה אז בזמנו.
סיפר, יש את הפתק.
מגורמי מודיעין לא במערב, בוא נקרא לזה ככה, אבל הקטע ב-2014, אני זוכר, לאחר צוק איתן, הוא, אתה זוכר, הפציצו אז את הבית של מוחמד דף. והבית שבו הסתתר מוחמד.
בפעם ה-3,000.
בפעם ה-3,000, ונרגז אשתו, אחת הנשים שלו וילדים שלו ומה לא. ואז חמאס התחיל לעשות בדק בית ולנסות להבין מי הלשין, מי דיבר. ויום אחד באמצע הלילה, הוא נכנס בראש הנשב עם אקדח שלוף, לבית של מגד בזרוע הצבאית של חמאס. המגד לא של זיתון, אם אני טועה, או שג'איה, אחד מהם, שטאווי, זה שמו של המגד אז.
השם יקום דומו.
שלף אותו מהבית, והשים אותו בבגידה למסירת מידע לאויב, חקר אותו בעינויים כמובן, ולאחר כמה זמן הוציאו להורג את אותו שטאווי. זה האיש. אין לו אלוהים, והאיש הזה צריך לסיים את תפקידו בהיסטוריה.
בוא נאמר שגם מוחמד דף כבר הגיע הזמן, אחרי כל ההישרדויות הפלאיות שלו. תשמע, אני לא אשכח שבפעם האחרונה שקברו שם בניין שלם על הראש שלו, היה לי אז ויכוח מתוקשר עם רוני דניאל, אחינו, זיכרונו לברכה. אני חושב שאני הראשון שקיבל את ממקורותיו, כן, את זה שדף חי.
250 קילו במקום הטון.
שהוא נפצע עוד, נפצע שוב, אבל הוא חי. תראה, לגבי המלחמת אין ברירה, אני זוכר את לבנון השנייה, איך החברה הישראלית לא הצליחה לעמוד בארבעה או שישה חיילים הרוגים במרון הרס. אתה זוכר שנכנסנו קרקעית או רגלית, ואז פתאום התחילו להרג לנו חיילים, ו... קיבלנו אז, זו הייתה תקופה ארוכה מאוד, הרבה יותר בשוויון נפש, מוות של אזרחים, נכון. מוות של חיילים, כאילו היוצאות התהפכו, ואני חושב שהטראומה המשוגעת שעברה עלינו עכשיו בשבעה באוקטובר, גרמה בין היתר לזה שחזרנו למקורות הנכונים, צהל והצבא קיימים כדי להגן על האזרחים, וזה למרבה הצער, בשבעה באוקטובר, זה נפלו 300 או 400, אני כבר לא זוכר, חיילים, אבל גם מעל 1,000 אזרחים, ואנחנו צריכים להבין של המלחמה הזאת שהצבעת עליה בצדק כמלחמת אין ברירה, כי ממש אין ברירה, ויהיה מחיר, יהיה מחיר כבד בחיילים.
ופה התיאות של סינוח.
וזה אסור שזה יקפיא אותנו כמו איילה, מול הקרני, מול הפנסי מכונית, אסור.
פה הייתה הטעות של סנואר, אם אתה שואל אותי. כלומר, הוא רצה להרוג חיילים, אזרחים, ילדים, הכל.
הוא לא הבין שהוא מעיד את הדוב.
והוא חשב שהישראלים חלשים, מפחדים מהסיפור הזה של כניסה קרקעית. אני לא חושב שהוא הבין עד הסוף, א', את זה שהדוב מתעורר, וב', הוא כן ציפה לזה שערביי ישראל, ערב דחל מה שנקרא, ערביי הפנים, הצטרפו נוסח שומר חומות, הוא כן ציפה שהאגדה המערבית תדלק, תזכור שביום שבת, השבעה באוקטובר, בשעה 7:30, מוחמד דף, נותן ראיון מוקלט, הודעה מוקלטת, מוצללת כמובן, וקורא שם לכל פלסטיני לקחת את הנשק ולצאת ולתקוף. והאגדה המערבית או יהודה ושומרון, לא במשחק הזה עדיין.
לא, קודם כל יש שם רוחש ובוחש, אבל ערביי ישראל...
שם רוחש ובוחש לא גם בגלל המתנחלים.
נכון. וערביי ישראל לא סיפקו לו את הסחורה, וטוב שכך, קורה שם משהו, אני שומע מכל החברים שלי, ויש לי מלא חברים ערבים, שקורה שם משהו הפוך, שהם פתאום ראו את הפלצות הזו, והם לא זורמים איתה, שלא נדבר בכלל על הבדואים בדרום, שנרצחו בהמוניהם, והם עוסקים בהכנת חבילות לחיילי צהל, ועוד משהו קורה, מלא שמאלנים מתחילים לדבר יותר גרוע ממני בימי הרעים, כן. כאילו, לשטח.
אני ראיתי גם את הרעיון שאתה ועמית סגל עשיתם עם מנסור עבאס, יושב ראש רם. מדהים, באמת, אתה יודע, הוא אומר שם, מה שנעשה באותו יום שבת, הוא אומר, זה פשע, זה נוגד את חוקי האסלאם, דברים כל כך חד משמעיים, כל כך ברורים, באמת, אני לא זוכר ששמעתי אי פעם.
הוא עמד בדקה דומיה בכנסת, אבל תשמע, מצד שני, חברנו עמית, כמו עמית, שלף את התחקיר הביטחוני, והתחיל לשאול אותו שאלות, בתקווה שהוא יעבור את התחקיר הביטחוני, כי למשל, הם גינו, רם גינתה את מה שהם כינו, הטבח בבית החולים, שהשימו את ישראל, וזה לא הייתה ישראל, ומנסור שם התחיל להתגונן, זה, בקטע הזה אני לא, ממש לא מבין, לא את עמית ולא את הימין. חבר'ה, הם ערבים. הם פלסטינים. נפלה רקטה, הוא אגב לא כתב בכלל, הוא לא, באותה הודעה שעדיין קיימת, הם לא אמרו זה ישראל. היה טבח בבית חולים, אתה יודע, אפשר גם לפרש את זה בזה שהם מותחים ביקורת על אלה ששגרו את הרקטה. אי אפשר לצפות מהם להיות יותר ציונים מציונים, אי אפשר, זה סיטואציה שאין בשום מקום בעולם, שיש פה שני עמים, העם שלהם המקורי בכלל נלחם בנו, הם חלק מאיתנו, ואני לא, אני נותן להם פקטור.
לא, לכן אני גם לא מתחבר לכל הצד מחשפות הזה, או הצד ערבים, בוא נקרא לדבר הזה בשמו, אתה יודע, פה, עכשיו, כל ערבי באשר הוא, צריך לשאת נאום חוצב להבות בגנות חמאס ובעד
כן, ולעמוד בתקווה לא... ולדקלם את שירת הים. תגיד, אתה יודע מה קרה היום לפני שנה?
כן, בחירות.
היום יצאנו לבחירות לפני שנה, אני מכיר לך כן. ציוץ של בצלאל סמוטריץ' מיום קודם. על זה הבחירות מחר. להמשיך במחדל הביטחוני בחסות גנץ לפיד והאחים המוסלמים, או להשיב את הביטחון וואי, האישי, וואי, ההרתעה וואי. והגאווה הלאומית.
לא יאומן.
הזדקן רע הציוץ.
וואו, 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 וואו.
אפרופו מה שסיפר פה דדי שמחי.
תשמע, אני כל כך הזדהיתי עם מה שהוא אמר, שבאמת יום אחרי שהדבר הזה נגמר, הוא ספר 150, אולי היו יותר, אבל כן, כולם, כולם, כולל האיש שעמד בראש המערכת, עומד בראש המערכת, יצטרכו להתייצב, להגיש את ההתפטרות שלהם וללכת הביתה, ולתת לנו, אתה יודע, החבר שלנו, יונתן אדירי, קרא לזה לעשות ריסטארט, למדינה, ובאמת חייבים לבנות פה משהו חדש, הנהגה חדשה, דור חדש של אנשים שמאמינים שבאים לעשות פה מדינה טובה יותר, ולא פוליטיקה טובה יותר. יש לנו באמת פוליטיקאים מבריקים, הכי טובים בעולם, אבל די, מספיק, הגיע הזמן שיהיו פה גם מנהיגים.
נקווה שזה יצליח, אני רוצה להגיד לך משהו לא פופולרי, אני חושב שראשי זרועות הביטחון אסור להם להתפטר לפני שמחליפים פה את הממשלה, הולכים לבחירות או משהו כזה. אני יודע שהם כולם רוצים, מי אמר לנו? גיא צור אמר את זה. זה חמק לנו במראיון, הוא אמר, אני יודע מידיעה... רגע, התחיל דובר צהר.
כוחותינו ממשיכים להעמיק את הפעולה ברצועת עזה, באופן משמעותי, בצורה קרקעית, בצפון הרצועה. במהלך הלילה, לוחמי צהל ניהלו קרבות משמעותיים, ביניהם אחד הקרבות ממבנה קומות באזור ג'באליה, ירו מחבלים לעבר כוחות שלנו בשטח. המבנה הזה, כמו מקומות רבים נוספים, מחבלי חמאס, משתמשים בהם כמקלט. במקרה הזה מדובר במכוון במבנה מגורים אזרחי, בסמוך לבית ספר, מרכז רפואי ומשרדים ממשלתיים. לוחמנו הכווינו כלי טייס מהאוויר, שתקף את האיום והשמיד את המחבלים. כפי שפורסם אתמול, חיסלנו את מפקד גדוד ג'באליה, אברהים ביארי, הוא מחבל רצחני, גם שהיה אחראי על מרחב משמעותי שמנו יצאו מחבלים לטבח בשבעה באוקטובר, אבל יותר מכך, הוא מחבל משמעותי שניהל את הלחימה באזור צפון רצועת עזה, באופן דומיננטי. אנחנו הרגנו אותו. המוות שלו קורה בתוך שהייה שלו במחנה הפליטים ג'באליה. כאשר הוא שוהה עם עשרות מחבלים נוספים באזור שיש בו מפקדה ותת קרקע שממוקם בתוך בניינים, בתוך המחנה פליטים האזרחי. הפגיעה בו גרמה להקרסה של המבנה ותשתית תת-קרקעית של מנהרות שנמצאת מתחת למחנה, קרסה והפילה מבנים נוספים. כמובן שזה מעיד שוב על השימוש ציני שמחבלים רצחניים עושים במגן אזרחים באוכלוסייה שאנחנו קראנו לה להתפנות לשם הגנתה דרומה. זה השימוש הציני שהם ימשיכו לעשות אותו במהלך הלחימה. סינואר וכל בחירי חמאס מנסים לייצר תמונה של עזה הרוסה ועזתים הרוגים באשמת ישראל ואשמת צהל. הם לא יצליחו להסתיר את האשמים האמיתיים, הם עצמם שהמיתו אסון על עזה. לוחמנו נלחמים באומץ, בשדה הקרב, בגבורה, מחסלים מחבלים, מנהלים קרבות פנים אל פנים וחותרים למגע. הבוקר התקנו על לוחמי צהל נוספים שנפלו במהלך קרבות על הגנת ביטחון מדינת ישראל. צהל משתתף בצער המשפחות וימשיך ללוותן. בצפון אנחנו דרוכים ומוכנים במוכנות גבוהה מאוד לתת מענה חזק בהגנה וגם בהתקפה. זה גם בפריסה של הכוחות, בפיקוד הצפון, בפריסה רחבה מאוד בהגנה. זה גם באופן שבו התנהלנו ביממה האחרונה, כמו כל יתר היממות. כל חוליה שמגיעה למרחב, או לחדור לשטחנו, או לראות לשטחנו, אנחנו תוקפים אותה והורגים אותה. כל חוליה, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. אבל אנחנו במוכנות מאוד גבוהה של חיל האוויר, שפרוס ודרוך ומוכן, של אגף המודיעין, שמוכן ומסתכל צפונה, לכל דבר, לכל תרחיש, לכל איום. בזירת הים האדום, במהלך הלילה, עירתנו איום שזוהה במרחב ים סוף, דרומית לאלת, הרחק משטח אלת. לא נשקפה סכנה לאזרחים, ולא זוהתה חדירה לשטח ישראל. אנחנו במוכנות מאוד גבוהה, בהגנה, במרחב הזה, הוספנו עוד כלים של חיל הים, שיודעים להביא הגנה משמעותית מהמרחב הימי, יודעים גם להביא יכולות התקפיות, חיל האוויר בנוי בשכבות רבות, בשכבות הגנה, בשכבות מטוסים, ואנחנו ערוכים במרחב הזה, כמו שאנחנו ערוכים בכל אזור במדינת ישראל להגנה, ואנחנו גם יודעים להתקיף במקום ובזמן שנחליט, מול כל אינטרס ביטחוני של מדינת ישראל, בכל מקום שנידרש אליו. בעורף, הישמות של אזרחי ישראל, הנחיות פיקוד העורף מצילת חיים. אנחנו חוזרים וממשיכים.
טוב, העורף זה פה, ואנחנו כאן בעורף נגיד שלום, זה ממש לא בוקר טוב, לרב בני קלמזון.
עדיין רוצה להגיד בוקר טוב.
אז אנחנו איתך. אתה אביו השקול של אלחנן קלמזון, שהרגע סיפרנו גם עליו, שנפל בשבעה באוקטובר, ודודו של בדיה מרק, שמותו נקבע ממש עכשיו, מאותה תקרית של סיירת גבעתי. אז קודם כל, חיבוק ותנחומים מאיתנו ברדיו ובכל מקום על פני הארץ הזו.
תודה, אם כי הייתי מוותר על החיבוק, תמורת אם תרשו לי בסוף הדברים שתרצו לשמוע ממני, לבקש איזושהי בקשה.
ברור. אז ספר לנו קודם על נפילת הבן, על אלחנן.
אלחנן, חשוב לי להגיד, איש של ההתיישבות מעבר לקו הירוק, איש ביטחון עבד, כפי שידוע לכם, באחת מזרות הביטחון היותר מיוחדות של המדינה. איש עם חשיבה אסטרטגית מאוד טובה, עם ידע היסטורי ומזרח תיכוני רחב עצום, קלט מהר מאוד מה קורה יחסית, מה קורה בבארי וביישובי העוטף, קרא לאחיו מנחם, חשוב לי להדגיש, רב מתנחל באותניאל, ולאחיינו שהוא בוגר יהלום, המפקד ביהלום, ואיש ובן ישיבה גם כן באותניאל, אמר, יש, אני לא מדייק בפרטים, יש צרות, אני יורד. בשני שלבים הם חברו אליו, ואנחנו כבר פעמים רבות סיפרנו את הסיפור. אילתר שם ג'יפ ממוגן, תוך כדי לחימה הם הצילו מעל 100 איש בערי. הם היו מאושרים מזה, עד לרגע שאחרי 14 וחצי שעות של לחימה, מתוך בית חשוך נפתחה על אלחנן אש, ואחרי 14 וחצי שעות של מבצע הצלה וחילוץ, שלפי דעת קצינים בכירים בגזרה, היה גיים צ'נג'ר, כי הוא בידל את הזירות, הוא ניכר, הוא זיקה זירות לאפשר לכוחות המיוחדים לעשות את מה שהם יודעים. הוא נהרג, אחיו נפצע, והיום בלילה התבשרנו שגם האחיין שלו, שבגלל שהיה בפיקוד בגבעתי, הוא סרב להגיע, הוא לא הגיע להלוויה, הוא לא הגיע לשיבה, הוא היה עם החיילים שלו, נהרג. זה הסיפור. מדובר בלא מוות ראשון ולא שני במשפחה
הבנו
הזאת.
הבנו שבדיה שרד את הפיגוע שבו נרצח אבי והרב מרק.
בדיה שרד נפצע בפיגוע שבו שרד, שבו נרצח אביו. אני מדגיש, אחד מעשרות הנרצחים שביצעו משוחררי פרשת גלעד שליט, הילד של כולנו שלא בטובתו, והוא, אמו נפצעה אנושות אנושות, שני אחים נפצעו, הוא שיקם את עצמו, הפך להיות ספורטאי למופת, אדם למופת, טיפל מאוד בגיסתו שבעלה איש המוסד נהרג גם הוא ובילדיה.
בעלה זה שלומי, גם עליו סיפרנו פה.
כן.
תגיד, איך מתמודדים עם כל הבשורות האלה? את המשפחה שמקבלת כל כך הרבה בשורות איוב, זה כאילו נשמע לי לא אנושי בכלל.
איך מתמודדים? לומר את האמת, אתה שואל אותי בזמן לא מתאים, אני עדיין לא יודע. ברור לי שבעזרת השם לא נשבר, נתמודד. אם מישהו חושב שפיגוע, רצח של אב במשפחה הזאת, ואימא שנפצעה נושות במשך שנים שיקמה, פחות או יותר את עצמה, לא משפיע לטווח ארוך, זה משפיע, גם, ואנחנו עדיין אוספים את השברים גם משם, אבל נעשה את הדברים, אני מקווה, כמיטב יכולתנו, ונצליח להתמודד.
יכולתכם, לפחות בהגנה על המדינה הזו, היא כבר אירוע מוכח. רצית להוסיף הערה?
כן, ולכן מהמדינה הזאת שכולנו אוהבים, יש לי גם לפעמים איזושהי בקשות. ואולי חלק מהבקשות לא ינמו, אני מבין שאני גם מדבר עם בן כספית.
בין היתר, גם אבי שחרוף פה.
שלום אבי, שלום בן.
שלום בן.
אני רוצה גם לבקש בקשה, אנחנו ננצל את העובדה שהפכתי להיות סלב לאחרונה בעקבות
עוד סלב כזה באירוניה. ועבדנו, אבל, אבל אתה כן. צודק, כאילו
הייתי מבטר.
בדיוק.
בן, אני חושב ש... אני אגיד משהו מסוים. אני לא בחרתי בנתניהו, לא הייתי מחסידיו.
יש לנו משהו
משותף
סוף סוף.
הם חושבים שהוא ילך בסיכומו של דבר, והוא היה צריך אפילו לקבל. אני יכול לגבל כל הדברים האלה. אבל יש לי בקשה, איך אומרים, מיומרומי יומים כישחול שלנו. תעזבו את הסיפורים האלה לעכשיו. תעזבו את הסיפורים, זה סוג של אסקפיזם, כמו שהיה לנו אסקפיזם, מאוד נהננו לחשוב, ורובנו נראה שההתנקות לא תתפוצץ לנו פנים, שהחמאס מורתע, הוא הפך להיות פריגמטי. אני אוחז בידיי כמה חוקרים מאוד חשובים ואלופים שהבטיחו שעם הקסם הראשון הכל יהיה ילגד. אני אומר, זה לא הזמן לחיסול חשבונות. בואו כרגע באמת מתאחד. אני מודה, אני מאוד אישית, אני מאוד מאוד חושב שנתניהו צריך לקבל אחריות ולהתפטר, אבל מאוד צורם לי שמתוך הבור של חיל האוויר עולה קריאה לפרק או את נתניהו עצמו או את ביתו תוך כדי לחימה. תנסו, אני אומר, להשאיר את ליל הסכינים הארוכות קצת לעתיד. באמת, כרגע יש לנו אויב שהוא עוד פחות נחמד, מה לעשות לדעתי אפילו עם היריבים הפוליטיים שלנו.
אז תשמע רגע, הרב קלמזון, קודם כל אני מקבל את ההערה או את הקריאה שלך בכבוד עצום. שנית, אני חושב שכולנו אחים ומאוחדים במלחמה הזו, ואני אפילו לא הייתי מעלה בדעתי לשאול אותך עכשיו על נתניהו, ואתה נדבת את זה בכוחות עצמך. שלישית, אני חייב...
אבל אני רוצה שיבקשי במסגרת בקשה לעזוב כרגע את הסיפור, לעזוב אותו, לא לדבר, לא להחליט.
רגע, רגע, אני מתייחס לזה. שלישית, מה שניסיתי להגיד זה ש... אני חושב שבקטע של רמזת על הבור בחיל האוויר נעשה פה עוול גדול. מדובר באדם שתרומתו לחיל האוויר היא עצומה, והוא שלח לחברים שלו בקבוצת וואטסאפ פרטית, מה שאנחנו שולחים לחברים שלנו, הוא לא עלה, הוא לא דיבר, הוא לא צייץ, הוא לא זה, הפיצו לו את זה, כאילו מישהו הדליף את זה החוצה והחליטו להשאות אותו. אני חושב שההחלטה לא נכונה, בעיקר בגלל שאני יודע מה הוא עושה וכמה הוא חשוב, אבל נניח לזה. נדמה לי שמדובר בקצין נוף, שכחתי את שם המשפחה שלו, ואני מקווה מאוד שמפקד חיל האוויר יתעשת, כי הוא מאוד חשוב, הקצין הזה, לכל מה שקשור לתאום בין חיל האוויר לבין כוחות הקרקע. וכן, אנחנו צריכים להתאחד, אנחנו צריכים להילחם, זה אויב מאוד מאוד לא נחמד, שגורם לנו להרגיש שוב כמו אחים, וחבל שצריך את זה, אבל...
וגם להוריד קצת, אתה יודע, אני מסכים לגמרי, אנחנו כולנו צריכים לעשות, קצת להוריד את ההתקפות על המחנה היריב, על הזה, אנחנו באמת בתוך ברוך אחד גדול.
אני יכול לספר לכם סיפור על תלמידים שלי, שלשום.
בבקשה.
תלמידי הישיבת הסדר בעתניאל. אתם חייבים לשמוע את זה ולהבין עד כמה כדאי לעשות את הדברים. חבר'ה שעדיין לא גויסו, כל החבר'ה שלנו מגויסים, כולם בגזרות הכי חמות, עולה לפדיה שהיה תלמיד הישיבה, נסעו להשתתף, להזדהות עם החטופים. ושם פתח, אני מבין במרי רוחו, אביו או אחיו של אחד החטופים, בחוזר למשגר, זאת אומרת, את זה שמתנחלים ומה לעשות, זה הם בדיוק כמו החמאס. הם קמו במבוכה, כי מדובר באיש מרד, הם קמו במבוכה, אני חושב כעשרות רבות של תלמידים, ולאט לאט חמקו בשקט מהמקום. אני מציג את הדברים, אני כמובן חולק על מה שאומר, גם אם ברגע שדבר מפורסם, בן אדם שמפרסם, בין אם זה דבר, ברגע שבן אדם משהו וזה יצא, הדמות הזאת כבר מזוהה, גם אם הוא מתבטא במסגרת פרטית. וחכמים יזהרו בדבריכם, ויכול להיות שיש רב זכויות. אני מאוד אשמח להריח אותו עכשיו אצלנו בבית. באמת, ממש מזמין אותו לעניין הזה. אבל אני באמת מציע, תנסו לחשוב על הדברים ולא להגיד כן, אבל... אלא...
לא, אבל המחויבות שלי, הנה אבל, לפני שאבי נכנס פה עם ההערה שלו, הייתה להגיע לסעיף האחרון. כי אותם אנשים, ומדובר במאות אנשים, שזה מאות משפחות, שזה אלפי אנשים, גם חווים את זה שמגיעים לאותו מקום שבו הם מוחים ודורשים את הקיריהם, לפחות כמה פעמים ביום, כל מיני אנשים שאני לא אכנה אותם בשמות, ותוקפים ומקללים ויורקים ותולשים שלטים. ואני, לסיום, כאילו, כי אתה פנית אליי, אני עיתונאי בישראל, ואני חושב ש... בעוד איקס שנים ישאלו אותי נכדיי הלא קיימים, אבא, איפה את, סבא, סליחה, איפה היית כשידעת שאת המלחמה הזו מנהל זוג ידיים לא קשיר, על פי מיטב ידיעותיך הבדוקות, ושתקת? אז אני עושה את זה במינון שלי, לא, אתה יודע, פה אנחנו עושים פה תוכנית, היא מאוד ממלכתית, גם בטלוויזיה, תוך כדי תמיכה עצומה כל הזמן בכוחות הביטחון, תוך כדי הפצת כל הסרטוני הסברה בכל השפות במדיות שלי, ואני כן, ואני נקרא לגזרים בדילמה בין הצורך עכשיו לשתוק ולהילחם, לבין הצורך להטריע, כי משפט אחרון, הרב, משפט אחרון, הרב קלנזון, שנייה, משפט אחרון, אבל אני אומר משפט אחרון, אז תן לי להגיד את המשפט האחרון, אחר כך זה עובר אליך. כל ההתראות שלי בהקשר הזה, לאורך 25 שנה, התגשמו.
אני
תורך.
אוקיי. עכשיו יש לי שאלה. תן לי עיצה לנכדים שלי שברוך השם כן קיימים, לאחיינים שלי, לאחים של פדיה, לאחים של מיקי. כאשר הם התריעו מול ההתנתקות, כאשר הם בהחלט קבעו מצד אחד את ההתנהגות הבוטה של הנציגים הדתיים בכל הנושא הזה של השסע החברתי, ומצד שני ממש ממש לא אהבו ונפגעו אישי מאלה שהפכו ספסלים ביום הכיפורים בתל אביב, כאשר הם לא היו שמה, אבל הם אנשים דתיים. תן להם עיצה איך להתמודד עם האסקפיסטים שישלו אותנו בתקופת ההתנתקות, אלה שאמרו שהחמאס מורתע. אין לנו ברירה, אלא כרגע להבליג, כרגע להבליג, לקבל אפילו הייתי אומר אהבה וקבלה והכלה של הצד האחר שלא חושב כמונו. גם באגף אחר יכולים לדבר על X ועל Y שהם לא קשירים, אולי חלקם קשירים יותר, אולי חלקם פחות, אבל הם כרגע לא רוצים להרוג אותנו, ואני חושב שאנחנו צריכים להתרכז בזה.
אנחנו די מתרכזים בזה, ואני מקפיד גם למלא את חובתי המקצועית, ואנחנו לא נגיע למק השווה פה. לגבי ההצעה שאתה מבקש, תשמע, זה לא אירוע פשוט. אתה הרגע, אני בתוך כדי שאנחנו מדברים, אני קורא עליך ולומד עליך, ואתה חוקר שואה מהמכובדים ביותר, ואתם בכלל משפחה שאנחנו פה אין לנו יותר מילים לספר עליה, על מה שעובר עליה ועל מה שהיא תרמה. אבל הרגע בהסך הדעת אמרת משפט על הבור של חיל האוויר. אתה מבין, הרב, יש שם מאות אנשים, גם בתוך הבור וגם בשמיים, שכבר עוד רגע חודש לא ישנים, וממריאים שוב ושוב, ועושים דברים
כל שכונים... כל אהבתי וכל הערצתי
להם. לא, אז לכן אני אומר, אי אפשר להימנע, בגלל שאנחנו בתוך סיטואציה כל כך פסיכית, וההתנתקות גם עליה אני יכול להתווכח איתך שעות וימים וחודשים, הרי בסוף את ההתנתקות הוביל למפלגת הליכוד, לא השמאלנים.
אני לא בקטע הזה, עוד פעם בחיים לא הצבחתי למפלגה הזאת.
אני דווקא כן,
הרב בני, הרב בני,
אני... זה מישהו שאני ממש...
אני רוצה לומר לך משהו.
אני הצבעתי ליכוד, אגב.
הרב בני, אני רוצה לומר לך משהו. כי אני שומע את שניכם מדברים פה, ואני רואה ששניכם כבר מכוונים כל אחד לקצוות הרגישים של הצד השני, ואולי פה באמת צריך לעצור רגע ולהבין, ומי אנחנו באמת שיכולים עכשיו לומר לך משהו, אבל... אני חושב שאם אתה רוצה לומר משהו לנכדים שלך, שיזכרו שבצד השני אין פה אנרכיסטים, ואין פה טרוריסטים, ואין פה בוגדים, ואין פה שמאלנים, לא בסין ולא בשין. וגם אנחנו, אתה יודע, אני חושב שאני לפחות, המשימה שלי זה להסביר את זה גם לבת שלי, וגם לבני המשפחה האחרים שלי, שמתנחלים. זה חלק מהעם שלי, זה האחים והאחיות שלי, ואני גדלתי בצוות כזה ומשפחה שכזה.
ולו זה יהיה השורה התחתונה ואחד הלקחים שנלמד ממה ש... ואנחנו מחבקים אותך ואת כל המשפחה, אתם אחים שלנו, ואי אפשר לא לבכות יחד איתכם.
שבעזרת השם נמשיך להיות אחים, וש...
אמן.
נתמודד כמו שצריך, ו... בין... אני חושב שאתה בן אדם מופלא שאומר את מה שהוא חושב. בוא, איך אומרים, ניפגש בנחת, לא עם בוגדים, לא עם אנרכיסטים, כמו שאתה אומר, לא עם מתנחלים פשיסטים, אני עם אזרחים, וננסה אחר כך לבנות מתוך הסדקים האלה משהו הרבה יותר חזק.
ותעשה לנו טובה, תחבק את המשפחה המופלאה הזו.
תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
תודה, שלום.
שיחה חשובה, מעניינת, כן. מאתגרת.
ההבחנה שלו שאתה אדם טוב.
טוב, לא יודע, פה הוא קצת נפל. כן. פרופסור עוזי רבי, שלום.
אהלן חבר'ה, בוקר טוב.
ראש מרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.
ומורה שלי לשעבר.
לא, אי אפשר ככה.
מה אני אעשה?
עוזי, נכשלת בתחום הזה. תגיד, מה עכשיו אנחנו צריכים את התימנים האלה על הראש?
תראה בן, התימנים נמצאים שם כבר 30 שנה. זה תנועה שקמה מתוך קונטקסט תימני. אנחנו מבינים שמדובר כאן בשיעים, זיידים, זה בעצם שיעה תימנית, שמתוך קונטקסט מקומי החלה להילחם בעיר הבירה סנעה על רקע סוציו-פוליטי וסוציו-אקונומי, אבל לפני 30 שנה. אבל מעל הראש שלה ישבה בעצם סונה פוריטנית והביה סעודית, שהשיעים שם חשבו בצפון תימן שיורדת להם על הראש ומנסה לחלות אותם. ובצר להם הם החלו בסופו של דבר לנהל כאן מאבק בתוך תימן, ששמעו יצא למרחוק, ומהר מאוד מדינה מרחוק שרואה בעצם מדינות ערביות נופלות, היא עשתה על זה קריירה, מרימה בקומפוננט שיעי והופכת אותו לבין החסות שלה לפרוקסי בלעז, כמו שקרה עם החיזבאללה בלבנון, לא באותם היקפים, אבל זה כאן, ואנחנו מבינים שגם הים האדום נכנס פה בעצם לאחת הזרועות של איראן. אני לא רוצה פה להתחיל להכביר מילים על זה, כי אני לא חושב שזה איום בדרגה ראשונה, אבל זה רק מלמד שבעצם אותו תמנון איראני, משמרות המהפכה וכל המפעל של קאסם סולימני, זה במידה רבה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, ולדעת שבאמת אנחנו אומרים את זה בשון המליצה, ראש הנחש בטהרן וכך הלאה, אבל יש פה תמנון, יש לו זרועות, והוא בעצם יכול להפליא מכותיו, צריך להיות מוכנים לזה.
עוזי, אני רוצה לקחת אותך קצת בכל זאת לפרטי פרטים של האסלאם. מה ההבדל בין השיעה הנאש, בוא נקרא לזה, המרכזית, הזרם המרכזי שאנחנו מוצאים באיראן, לבין הזיידים בתימן?
תראה, כשאתה אומר השיעה איסנה עשריה, זאת אומרת, התרי עשרית, זאת אומרת שיש לך כאן תריסר גרסאות, התרי עשרית היא כמובן השיעה הדומיננטית, זו השיעה שיש לנו כמובן באיראן. כאן אנחנו מדברים על משהו אחר. אם אנחנו הולכים שם למפה, אתה עולה להרים, הרים של צפון תימן, זה העיר המרכזית שם, זה סעדה, ושם יש בעצם את הסיפור של שיעה מסוגרת, מאוד מאוד נוקשה, כזו שפיתחה לעצמה בסופו של דבר את הכללים שלה, אף פעם לא הייתה מזוהה עם מה שנקרא לזה קלחת אזורית, או איזושהי חשיבה כללית. פה היא נפלה טרף בגלל המצוקות שלה לעניין הזה של איראן, והחלה לפתח כאן דברים שאתה יודע, הלוגו של החות'ים היום זה אל-מאות לאמריקה, אל-מאות לישראל, אל-לענה על אל-יהוד ואל-נצר לאסלאם. בוא נתרגם את זה.
כמעט הכל הבנתי.
כן, מוות לאמריקה ומוות לישראל גם בנבין, אבל הכללה על ראש היהודים והניצחון לאסלאם זה משהו שהפך את תימן לכזו שבצפונה ואחר כך בסנעה הבירה, אתה יודע, החוסים החלו לרדוף את שארית הפליטה של היהודים, ונגמר הפרק העצום הזה של קהילה יהודית בתימן. תימן הייתה, אני אגיד לכם רק פעם, ב-Ancient Times הייתה Arabia Felix, זה היה ערב המאושרת, זה היה מרכז ציוויליזציה. הנה לכם עוד תמונה של מדינה חריבה, איי חורבות של ממש, שאיראן, כשהיא מכניסה את הזרוע לשם, היא מוודאת שכאוס יהיה כאן בעצם המצב הטבעי, כי זה נותן לה יתרונות. ומילה אחרונה, בוא נסתכל מעבר לפינה, בשש אחרי המלחמה, יש לכם כאן בדיוק את התבליט הטופוגרפי של הארכיטקטורה הגיאופוליטית שתהיה כאן. במי החוסים נלחמים בסעודיה, הם גם יורים לשם. כל הציר הזה של ארצות הברית, סעודיה, ישראל, אני מאמין, מקווה, שקום יקום במהרה. מי שבוחן את זה על המפה מבין שחרבות ברזל זה משהו שאסור לקחת אותו רק בילטרלית. יש לו הרבה מאוד השלכות אזוריות
על הרקע הזה, כשאתה רואה את ספינות הצי האמריקאי,
והספינות שלנו
ושלנו, הרי אין לנו בעיה, חיל האוויר, החות'ים נמצאים בטווח של חיל האוויר, ובניגוד לסעודים ולאמירטים, אנחנו יודעים לתת להם שם מכות רצח. העניין, או שאלה אם זה חכם, פרופסור רבי, כי הרי אנחנו לא רוצים שאיראן תחצה את הקווים ותיתן את ההוראה ותיכנס פנימה. אנחנו אולי צריכים להיות חכמים, לסיים את הסיפור עם עזה, ואז לעבור לאחרים.
נכון, אני בהחלט חושב, אגב, אני רוצה רק לחרוג מזה, מי שחושב שבעצם לסיים את עזה, זה נגמר הסיפור. אני מזכיר לכם שקל וחומר, בן בנו של קל וחומר נמצא בצפון, זה חיזבאללה, שזה יותר מורכב, הרבה יותר מסובך, אבל האמת היא שגם שם חייבת ישראל לעשות משהו, אם היא אכן נכנסה למוד של ישראל המזרח תיכונית, אני קורא לזה במליצה. ולכן אנחנו צריך לחכות, לישראל יש דרך ארוכה, היא בסופו של דבר עוברת כאן באמת מבור תחתיות, אני מאוד מקווה למקום הרבה יותר טוב בכל הרמות, הטלטלה הנוראית הזו שישראל עוברת תחייב כאן בעצם תוכנית הפעלה חדשה, אני מניח שזה חלק מזה.
איפה היום החות'ים יושבים בתימן אל מול הסונים? כלומר,
אז זהו, הם
יושבים... האם השלטון שלהם יכול להיות בסכנה כתוצאה מלחימה בישראל?
אז זהו, הם יושבים בצפון, הם הגיעו לסנאה, שזה שולטים במרכז. שולטים בסנאה, כן. ואיפה הבעיה הכי גדולה פה? למה אנחנו רואים פה גם בכל זאת אמריקאים, אירופאים ואחרים? איראן בעצם רוצה לרדת למטה, היא רוצה לרדת לעדן, ולשים שם את הסוגר על מצר, שהשם שלו בעברית זה שער הדמעות, באבל מנדב, זה חיבור בין האוקיינוס ההודי לבין ים סוף, ולכן פה יש משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי בשינוע, בהרבה מאוד דברים. מי שיסתכל, אני לא רוצה פשוט להעלות את המאזינים שלנו בצד השני, ג'יבוטי, מזרח אפריקה, יש פה משחק גדול, ואני אומר שוב, כשמגיעים לפה כל שואי עולם, נכון, זה באמת עם סימפתיה ותמיכה בישראל ועוד סולידריות והכל טוב, אבל כשאני בעצם מקלף את הדבר הזה, מתחת יש פרוגרמה גדולה, ואני חושב שהנשיא ביידן היטיב לסרטט את זה על המפה, לא ביותר מדי מילים, אבל הבד גייס והגוד גייס כבר כאן. אנחנו בסופו של דבר עם משחק שלדעתי בשש אחרי המלחמה נראה אותו ביתר עוצמה.
פרופסור עוזי רבי, תודה.
תודה, תודה.
אולי אז במקום לנניח עכשיו לפתוח מלחמה נגד החות'ים, בוא נתנקם בנציגיהם בארץ, נניח. לאיפה נעלם איתן כבל? אתה ראית אותו לאחרונה?
לא.
ברק סרי. יוסי יהושע.
אה, במילואים אומרים.
ניסים גרמה. איתן כבל במילואים? הוא כבר בגיל שהוא בא למילואים וזה נטל.
תשמע, כל כך הרבה בדיחות רצו אתמול ברשת ולא ברשת על התימנים ועל החות'ים.
ואני ניסיתי לתרום פה את השנקל שלי. טוב, מיכל קדוש, תעשה דיווחי תנועה. נצא לפרסומות, נחזור, משיחה מאוד מעניינת עם אחד ההיסטוריונים היותר בכירים שיש לנו, שכתב מלא ספרים על ההפתעות, מיום כיפור ודרומה וצפונה. מיכל, פרופסור אורי בר יוסף, שלום.
שלום וברכה.
פרופסור אמריטוס במחלקה ליחסים בינלאומיים בבית ספר מדע המדינה באוניברסיטת חיפה, אבל פה הקרדיטים היותר רלוונטיים שלך זה המאמרים והספרים הרבים, המפורסם שבהם זה הצופה שנרדם, על יום כיפור, המלאך, על אשרף מרואן, המוסד והפתעת יום כיפור, מתקפת פתע, מנהיגות ומודיעין במבחן העליון, האחרון שלך, די טרי, הוא על חיל האוויר במלחמת יום כיפור, אבל פה אנחנו דווקא לא נמצאים היום.
תרשה לי לתקן אותך בכל זאת, האחרון שלי נקרא התאוששות, והוא יצא חודש,
נכון,
לפני חודשיים בערך.
זה ממש אתרי.
והוא כן רלוונטי למלחמה היום, אבל לא נעסוק בו.
כן, יש לך, בוא נאמר, אם נתחיל לדבר על כל הספרים שלך, לא ישן עליהם זמן לשום דבר אחר. איפה אתה ממקם את ההפתעה של השבעה באוקטובר, בטבלת ההפתעות האסטרטגיות הקשות ביותר שנחלנו בהיסטוריה של ישראל המודרנית?
במקום אחר לגמרי, אין תקדים, לא רק בישראל, גם בהיסטוריה של מתקפות פתע, לפחות במאה ה-20 ומאז, לכישלון כל כך טוטלי של ארגוני מודיעין, ויש לנו ארגוני מודיעין טובים, במתן התראה על מתקפה שמתכננים אותה כבר שנה ויותר, מתכוננים לקראתה כבר שנה ויותר, יש לנו אמצעי סוף נפלאים ברצועת עזה, ובכל זאת הבנו שהמתקפה הזאת היא יצאה לדרך רק כאשר הטנדרים של החמאס חצו את הגדר. זה אין תקדים בהיסטוריה לכישלון כל כך טוטלי של התראה.
אתה יודע, כאילו בסוף הרי הדיאלוג כשהוא נכשל, אנחנו אוכלים אותה בשפת הרחוב, זה כשהמידע הטקטי מהשטח פוגש קונספציה, שזה כמובן יום כיפור. כן. השאלה אם גם בפעם הזו אנחנו כבר יודעים לדעת שידענו, רק לא רצינו לראות כי החמאס מורתע כידוע.
תראה, אני אגיד את זה כך, בהתמודדות עם מתקפת פתע יש שלושה שלבים. השלב הראשון זה השלב שבו הצד שרוצה להפתיע, נגיד במקרה הזה חמאס, מגיע למסקנה שהוא הולך לעשות מתקפה כוללת על עוטף עזה. ומרגע שהוא מחליט את זה, הוא מתחיל לנקוט פעולות. יש פה כבר שותפי סוד להחלטה הזאת, יש שותפי סוד להתכוננות הזאת, וכנראה שהשירות, השבק וכנראה גם אמן, לא הצליחו לקבל אינדיקציות טובות להחלטה הזאת. וכאן שורש הכשל. במלחמת יום כיפור, למשל, ברגע שסעדת החליט לצאת למלחמה, אנחנו ידענו כי אשרף מרואן העביר את הפרוטוקול של הישיבה שבה הוא הודיע על זה. פה לא היה לנו את זה. זה כישלון איסופי. הכישלון השני, שפה באמת נכנס כבר עניין הקונספציה, הוא שאנחנו רואים מול העיניים, אנחנו הרי יודעים, לחמאס יש 6 מתקנים שבהם הוא מתאמן בכיבוש יישובים, מקשיבים למכשירי הקשר שלו, בין אם הפסיקו או לא הפסיקו, אבל אפילו אזרחים שמעו את תוכניות המתקפה ואיך הם מתאמנים במתקפות על יישובים, לא חטיפת חייל או שניים, אלא מתקפות על יישובים, ורואים את זה מהאוויר. ואני בטוח שיש מקורות נוספים שאנחנו עוד לא יודעים עליהם, וזה לא מדליק שום נורה אדומה במשך שנה ויותר. והשלב השלישי, שזה מה שקורה ערב כל מתקפת פתע, תמיד יש הרבה סימנים מעידים לזה שהמתקפה הזאת עומדת לפרוץ. פה גם כן היו סימנים מעידים, אבל כנראה בכמות מאוד מאוד קטנה, עוד פעם בגלל כשל איסופי. וכאשר אין לך כנראה מספיק אינדיקציות, או כאשר מי שנותן לך בעיקר את האינדיקציות זה התצפיתניות, ומולן יש איזושהי קונספציה, כמו שאמרתם, אין סיכוי ש... זאת אומרת, כנראה שמה שקרה כאן זה קונספציה מאוד חזקה, שלא ברור מאיפה היא באה בכלל.
זה לא רק לא הקונספציה, אני חושב.
אני רוצה רק להמשיך. הקונספציה הזאת היא חסרת שחר ממילא, כי ברגע שיש לך יישובים מזרחיים על הגבול, ובצד השני כוח שמתאמן בכיבוש היישובים האלה, ואתה יודע את זה, לא יכולה להיות קונספציה שהוא מורתע. גם אם יש קונספציה שהוא מורתע, אנחנו צריכים לדעת כבר שדבר כזה יכול לקרות, ולכן צריך לעשות הכנות למצב כזה.
זאת הייתה חלק מהטעות שלנו, האמונה שכל ההכנות, וזה זה, זה, הקלם פאדי הזה בערבית, כלומר סתם דיבורים, סתם הצגות מול המצלמה, אני חושב שזאת הייתה השגיאה הכי קשה של כולנו. אני רק חייב לומר, אתה יודע, בסוף אתה מכין כוח גדול מאוד לתרגיל, כלומר, אני יכול לנחש שמה שהתרחש שם מבחינת ההונאה, באלף, הצורה שבה הצליחו באמת להוביל אותנו לתוך הקונספציה הזאת הייתה שפעם אחת אתה רואה תרגיל, פעם שנייה תרגיל. מקבלי ההחלטות בזרוע הצבאית של חמאס, אנחנו מדברים פה על אולי 3 אנשים, כולל יחיא סנואר. כלומר זה סנואר, מוחמד דף, מרואן עיסא. אז רק בעצם נותנים את האור הירוק להפוך את זה מתרגיל לדבר אמיתי, לפעולה אמיתית. ואני חושב שזה אחד באמת ההצלחות הכי גדולות של חמאס, שהם הצליחו עד השנייה האחרונה כמעט לשמור על זה בסוד.
זה בהחלט יכול להיות. ועדיין, אם אתה רואה כוח מולך שמתאמן ומתכונן ועושה הכנות וכל מה שלא צריך כדי לכבוש יישובים, אז בסדר, לא את כל יישובי העוטף, רק 3 יישובים. זה גם איום כבד בצורה בלתי רגילה. אתה צריך להיות מוכן לזה. זה שהם שומרים את זה בסוד, את עצם ההחלטה, מתי לצאת לה, מתי לבצע את זה, בסדר, נגיד שהם הצליחו בזה. אבל אני לא יודע כמה הקו בעוטף עזה היה מוכן למתקפה כזאת.
לא.
האם עד כמה הייתה, לפי מה שאני שומע, חצי מהיחידות בקו, היו בכלל בחופשת שבת, מפקדים היו
בשבת. נכון,
השעננות.
בדיוק.
השעננות היא בשיאה, ואתה לא יכול, צהל מחזיק קו להגנה לישובים אזרחיים, לא יכולה להיות שעננות.
גם
לא.
בגלל שבחגים שלפני, היו כל מיני כוננויות, והרי היה מסע ומתן, והגדילו להם כל מיני עטבות, ואז נרגע הסיפור על הגדר. הכל היה במסגרת תרגיל הונאה גדול של חמאס, שחייבים לתת להם פה את הקרדיט לרוצחים האלה, אבל אני רוצה להתקדם איתך, פרופסור בר יוסף, אפרופו הפתעה, שדיברת על אשרף מרואן, על הסוכן שלנו במצרים, אולי ההסתמכות בדור הנוכחי, היותר מדי על הסיגינט האלקטרוני, ועל כל הזנות והלוויינים והקשקושים האלה, והרואה יורה והיורה רואה והמצלמות, במקום יומינט, במקום שיהיה לך אשרף מרואן כזה, או 20 כאלה, בצמרת חמאס.
אפרופו יומינט, אשרף מרואן, נתעה, לא איתה, עד היום אנחנו לא
עושים. והפרופסור בר יוסף יגיד לך שכן, אבל לא חשוב, לא ניכנס לאשרף מרואן.
לא, נעזוב את מרואן עכשיו.
דיברנו עליו מספיק.
תראה, אנחנו יודעים שקשה למצוא מקורות בארגונים אסלאמיים פונדמנטליסטיים. יותר קשה מאשר בארגונים שהם פחות דתיים. אני לא יודע מה יש לשבק, מה אין לשבק. עובדה שיש לו הצלחות יוצאות מן הכלל בכל מה שקשור לנגיד איתור וחיסולים ממוקדים ודברים מהסוג הזה. אני חושב שמה שקרה לשבק בגדול זה שהארגון הזה הוא ממוקד יותר מדי, או בדיעבד אפשר להגיד לפחות, יותר מדי בסיכול פיגועים ממוקדים, ולא במתן התראה אסטרטגית על מתקפה שיכולה לבוא מהחמאס בעזה. פה יש גם כנראה ניוון של המחלקה, מחלקת המחקר או אגף המחקר של השב"כ, שזה בעצם חלק מתפקידו לעמוד על שינויים אסטרטגיים בחברה הפלסטינאית ולופעת איומים אסטרטגיים. והמרכיב השני הוא כמובן כישלון חסר תקדים של אמן, שהוא זה שאמור לתת את ההתראות על איומים מהסוג הזה. אני חושב שאתם צודקים בהחלט בגישה שאומרת, בטענה שאומרת שיש פה הסתמכות יתר על טכנולוגיה, שהמרכיב האנושי הלך לאיבוד, אבל יותר מכל, אין פה לימוד מלקחי ההיסטוריה. הרי אנחנו, המתקפה הזאת פרצה יום 50 שנה ויום אחרי מתקפת יום כיפור.
אז אתה יודע מה, תודה לאל שזה קורה לנו רק פעם ב-50 שנה, אבל נגמרה לנו התוכנית ככה בין האצבעות. היה מאוד מעניין, פרופסור אורי בר יוסף, תודה.
תודה רבה.
יום טוב.
יום טוב, הלוואי. עורכים ומפיקים שר פלסטר ושמואל בן סימון, אחראית על השידור תמר שלומוביץ, עורכים בדיגיטל מיכל קדוש ומאור רטה. כן, מגיע לנו איזה יום טוב.
אמן, הלוואי, שיהיה.
תשמרו על עצמכם שם, ילדים וילדות שלנו בתוך עזה, ושיהיו רק בשורות טובות. תודה אבי.
תודה בן.